רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, נבין שבשדה הקרב אתה לומד מהר שמנהיגות מתחילה ונגמרת בלקחת אחריות טוטלית. אין סוף לספרים, מחקרים, מאמרים וגישות למושג מנהיגות. הספר אחריות וניצחון שנכתב על ידי ג'וקו ווילינג ולייב בבין, הוא ללא ספק אחד הספרים הבולטים והמצליחים בעולם בשנים האחרונות. ג'וקו ובבין, שניהם קצינים יוצאי יחידת האליט הרעיות הים, אספו תובנות ולקחים על פיקוד ומנהיגות במשך שנים רבות דרך החוויות הקשות מהלחימה באפגניסטן ועיראק בשנות 2000. דרך הקבלה בין העולם הצבאי לאזרחי, הספר פורס בפני הקוראים מספר עקרונות שמובילים לניצחון בכל תחומי החיים. לרגל הפרק המיוחד, לרגל הספר הזה, הזמנתי את אמיר מנחם. מנחם שירת כקצין בשייטת 13, ובשנת 2014 הקים את תנועת חמש אצבעות. תנועה מחנכת לתרבות ארגונית ותרבות אישית מהסוג שלומדים בספר. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אמיר.
שלום תמיר.
אז הזמנתי אותך בשני כובעים לשיחה הזאת, גם בתור מי שהיה מפקד צוות בשייטת 13, שמאוד דומה ליחידת הרעיות הים שעליה נדבר היום, וגם כמי שמוביל את ארגון חמש אצבעות, שזאת תנועת נוער שבעצם מנסה להעביר ערכים חינוכיים באמצעות הגוף או באמצעות פעילות של כושר או של פעילות ספורטיבית, call it as you like. והיום אנחנו נדבר על שני ספרים, בעיקר על אחריות וניצחון, גישת המנהיגות הטוטלית של יחידת הרעיות הים האמריקאית, שכתבו את הספר הזה ג'וקו ווילינק ולייב בבין. והספר השני, שהוא יותר מספר סיפורי קרב מתוך הלחימה באפגניסטן, של מרק אבן, שהספר נקרא לא גיבור, והוא בעצם מספר את הסיפור של הלחימה ושל החיסול של בן לדן, ועוד דברים רבים וטובים מתוך היחידה הזאת. עכשיו, הדבר המיוחד בספר של אחריות וניצחון, הספר של ג'וקו ווילינק, הוא שבעצם הוא מנסה לבוא ולפרוט את כל התהליך החינוכי או התהליך חינוכי, של בניית הלוחם וגם של העבודה של הלוחמים האלה בשטח למספר פרקים שהם עקרונות שאפשר ליישם בכל מקום. זאת אומרת, לא רק אם אתה לוחם שנלחם עכשיו באיזה יחידת קומנדו, אלא אפילו אם אתה בא עכשיו להכין ארוחת ערב למשפחה שלך, או אתה אומר בוא נצא עכשיו שנינו לסקי באלפים, או אם אתה עכשיו מתכנן איזה תוכנית עסקית. ובאמת הם הקימו חברת ייעוץ עסקית מאוד מצליחה, ג'וקו ווילינק ולב בבין, והם מרצים היום בכל העולם לגבי מנהיגות, לגבי אסטרטגיה עסקית ולגבי כל התחומים האלה. אבל בוא נתחיל לדבר על האישיות של ג'וקו ווילינק. ילד שמהרגע שהוא זוכר את עצמו, הוא בעצם רוצה להיות הלוחם הכי טוב. מה נסגר היום באדם?
אז קודם כל הוא דמות סופר מעניינת, ואני רגע אחבר את זה באופן כללי את הספר הזה, ותכף את הדמות שלו גם לחיים שלי. אני קיבלתי את הספר הזה מעל 10 אנשים, אני חושב, כמתנה. וכל פעם הביאו לי את הספר הזה, ואמרו לי, תקשיב, אמיר, הספר הזה מאוד מאוד מייצג את מה שאתם עושים, חמש אצבעות, והרבה מהדברים שאתה מביא כבן אדם. אז לקחתי את זה תמיד כמחמאה. ובאמת פעם ראשונה שקראתי את הספר הזה, זה ספר שתוך יומיים אני חושב שסיימתי, כי הוא פשוט מאוד נוח לקריאה, מאוד ברור, נגיש. וכשאתה דיברת איתי לפני תקופה על הספר הזה, זה הרגיש לי טיימינג מדהים. עכשיו, הבן אדם הזה, ג'וקו וויליק, שמגיל 4 הציב לעצמו איזושהי מטרה כזאת, אני חושב שהוא מאפיין של הרבה אנשים שהפכו באיזשהו תחום, באיזשהו מקצוע, למשהו שהיום אנחנו שומעים עליהם. כי תיקח הרבה סיפורים של ספורטאים, של אנשי עסקים גדולים, של אנשים שהגיעו לטופ, תבחר איזה תחום שאתה רוצה, ומגיל מאוד מאוד קטן, שמו איזו מטרה מאוד גדולה מול העיניים, והגשימו אותה. כי באיזשהו מקום, מגיל מאוד צעיר, הם היו קצת אובססיביים לדבר. הם חקרו, הם שמעו, הם קראו, הם למדו, ובאיזשהו שלב זה כבר הפך פשוט להיות חלק טבעי מהם, וזה מאוד הסיפור של הבן אדם הזה.
באמת כבר ניתן איזה המלצה, בשביל ככה להכיר קצת את ג'וקו ווילינק. דבר ראשון, יש לו את הפודקאסט נאמבר 1 בעולם העסקים בעולם, אז אפשר להסתכל ולהאזין. הוא מדבר על ספרים, זאת אומרת, זה פודקאסט עסקי, אבל הוא בא ותולד ספרים הבחור, אז כל פרק בפודקאסט כמעט, או עוסק בספרים שהוא קרא, או עוסק בכל מיני שאלות ששואלים אותו מהקהל, או שאלות מעולם העסקים ומיילים שהוא מקבל. הפודקאסט מאוד מומלץ, הפרקים הם בין שעתיים לחמש שעות, לפעמים הוא פשוט מדבר את עצמו לדעת, אבל שוב, הוא עושה את זה כנראה ממש טוב, ורעיון ממש מומלץ שלו זה אצל ג'ורדן פיטרסון, שהוא מדבר על החיים שלו, והאמת היא שהוא התגייס ליחידה הזאת, לנייבי סילס, או להראיות הים כפי שנקראת בעברית, והוא אמר לעצמו מהרגע הראשון, מהממש גיבוש ושבוע גנום, וכל הדברים המאוד מאוד קשים שהוא עבר, שהוא רוצה להיות הלוחם הטוב ביותר. ופיטרסון שואל אותו, איך בעצם הוא מגדיר מה זה לוחם הטוב ביותר, או מה זה להיות a good seal? זה נשמע די אינפנטילי כזה, כאילו, אני רוצה להיות good seal. אז אתה רואה את הג'אברים האלה, שהמקררים של ה-150 קילו, והם רוצים להיות good seal.
כן, הוא גם חוזר על זה כמה פעמים, כן, good seal.
good seal. עכשיו, אתה מבין רק כשהוא הולך לאוניברסיטה, כשהוא יצא לאוניברסיטה בשביל באמת להיות קצין בצבא ארצות הברית, כי זה תנאי סף, שזה הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, הוא אומר, אני רוצה את גוד סיל, ולכן באוניברסיטה נלמד לקרוא את שייקספיר, בצורה ממש ממש טובה ומדוקדקת, למרות שזה חצי אנגלית וכמעט לא מובן, כדי לדעת לכתוב ריוויוז נכונים לחיילים שלי, כדי שהם יוכלו להתקדם, כדי לדעת לכתוב ולפרש דברים לחיילים שלי בתדריך, וכדי לדעת לכתוב תוכניות משימה שיאושרו על ידי המפקדים שלי, כי זה חלק מהמשימה שלי כמפקץ או כמפקד פלגה ביחידה האדירה הזאת, לדעת לכתוב. ומי שיגיד לא, אני רק יודע לראות ואני יודע לתכנן טוב, אבל אני לא יודע לכתוב טוב, אז הוא נכשל במשימה שלו. גם אם הוא לא הכי טוב בכתיבה, הוא לא נולד עם הכישרון הזה, וג'וקו כנראה כן נולד עם איזה כישרון כתיבה וכישרון ניסוח מדהים, שוב, בזכות זה הספר שלו מפורסם בכל העולם, אז אתה מבין שזה לא משהו פשטני וכזה של איזה ילד. אני חושב שהרבה מאיתנו צריכים לבוא ולשאול את עצמם גם מה הם רוצים לעשות, וגם מה האידיאל הזה כולל. איזה יכולות זה כולל?
מורגש דרך, אני גם מכיר כמוך את הבן אדם, שומע לא מעט מהפודקאסטים שלו, שהוא בן אדם שבאמת מגיל צעיר היה מאוד מאוד ממוקד מטרה, וזה משהו שמלווה אותו כל החיים. עכשיו, דיברת פה על מה שהוא עשה בלימודים שלו, ואני חושב שזה באופן כללי מאפיין אנשים שמגיעים לטופ, אנשים מצוינים, הם עושים כמעט כל דבר, כמעט כל פעולה בחיים, למען הדבר הגדול שלשמו הם פועלים. לצורך העניין, הבן אדם רוצה להיות מפקד טוב, הוא לא הולך ללמוד בשביל להעשיר את עצמו, הוא הולך ללמוד את הדברים שהוא יודע שיקדמו אותו, גם אם זה דברים כביכול לא רגילים, אבל הוא יודע שזה הדברים שהכי יקדמו אותו כדי להיות מפקד יותר טוב, כדי להעביר מסרים בצורה יותר טובה.
כאילו היינו מצפים ממנו להתמחות נגיד באסטרטגיה או בלוחמה בטרור, כן. כמו שהרבה באמת קצינים בצהל, במה הם הולכים ללמוד בתואר ראשון, שמחייבים אותם בשביל להתקדם בקבע, אז הם לומדים טרור, או לומדים אסטרטגיה, או לומדים מזרח תיכון.
הוא אומר לא, אני דווקא אלך למשהו שאני יודע שזה אולי איזה נקודת חולשה או משהו שאני לא מספיק עמוק בו, אבל זה יעזור לי להיות בסוף מפקד יותר טוב. ועוד דבר שקשור לזה, זה סוג אנשים, וג'וקו הוא מאוד כזה, שכל הזמן שמים את עצמם באזורי אי נוחות כדי להתקדם, למקסם כל הזמן את הפוטנציאל, וזה מאוד מאוד בולט בבן אדם עצמו וגם בגישה שעליה הוא מדבר בספר.
כן, הוא התמחה באנגליש מייג'ור, זאת אומרת, הוא הלך ללמוד ספרות אנגלית, שזה נראה הדבר הכי רחוק
מקצין בנייבי סילס.
כן, אבל הוא הביא את הגישה הזאת לתוך הקולג' האמריקאי שעוסק בפטרניטיז ומסיבות ודברים, ישב שורה ראשונה, שמר על התספורת, עשה גלחץ, הגיע עם חמישה עטים ושלושה עפרונות מחודדים.
והכניס הסטנדרטים שהוא גדל עליהם בסילס.
כן, עכשיו, הוא גם אומר שהוא תמיד היה צריך להתחרות עם מישהו. התחרותיות היא מה שמוד מאפיין את היחידה הזאת. אתה גם היית שם באימון אימון הלוחמים ובשבועות גיבוש שלנו.
יצא לי להיות שם פעמיים, כן.
מה עושים שם?
וואו, זה חתיכה דבר, אבל אני אגיד לך את זה בצורה אולי הכי פשוטה, זה חוויה תרבותית. זה כמו קצת להקביל ספורט בארץ, לעומת ספורט בטופ של העולם. ולראות את הסילס, זה מעל הכל חוויה תרבותית. אתה רואה חבורה של אנשים, ויש שם עולם ומלוא הרבה סוגי צוותים, ותומכי לחימה, אבל בסוף כולם חיים את הדבר. תרבות של אנשים שחיים את הדבר הזה, והם מגדירים את עצמם מעל הכל כמקצוענים. הם יספרו לך הרבה מאוד סיפורים, אבל מעל הכל הם יגידו, אנחנו אנשי מקצוע. זה המקצוע שלי בחיים, זה לא העבודה שלי, אני לא חייל, אני איש מקצוע. ואתה רואה את זה בכל דבר, באיך שנראה שם האפוד של הבן אדם, איך שנראים שם החדרים, איך שהכל שם מסודר. אתה מרגיש שאתה נמצא במעבדה הכי מקצוענית שיש, לייצר את הלוחמים שבסוף ייצרו את הפעולות הכי מורכבות שיש.
קצת כמו שאתה רואה מלצר בארץ ומלצר באמריקה. מלצר באמריקה?
הוא חי את זה.
הוא מלצר.
הוא מלצר. הוא נהג אוטובוס. הוא נהג אוטובוס, ויש לו אחריות על כל ה-53 נושאים שיש לו שם. ככה הם רואים את זה. אז הוא לוחם. לא סתם ג'וקו אמר, אני רוצה להיות לוחם. בשבילו לוחם זה עולם ומלואו.
כן, למה זה נראה...
3 שנים ואני משתחרר ועושה את הטיול בדרום אמריקה.
האמת היא, אני חושב, באחד הרעיונות הקודמים שלי, אני לא זוכר בדיוק מי, הוא אמר... אותו מרואיין, שבדרך כלל כשהשבק צריך לבחור איזושהי יחידה למשימה, בשביל לבוא ולעצור איזה מבוקש, מישהו שאסור שיברח, אז הם לא בוחרים במתכל, ובמחלה מכבודך לא בשטת, הם בוחרים בימם, כי הם מקצוענים, הם משתחררים בגיל 45, זה החיים שלהם, זה המקצוע שלהם, הם לא עושים איזה 3 שנים, ואולי עוד איזה טובה שנה ומשהו קבע.
הם אנשי מקצוע. ואתה יודע, אין תחליף לניסיון, לדרך, לזמן. וזה בתור איש שייטת, בסוף, הלוחם הממוצע בשייטת משתחרר בגיל 23. איש ימם רק מתחיל להבין מה הוא עושה, מי נגד מי, בגיל 30. אז אתה יכול להבין את הפערים. זאת המציאות אצלנו, והנייבי סילס הם אנשי מקצוע. הגיל הממוצע שם הוא אנשים בוגרים, אנשים עם ניסיון חיים, אנשים שראו. ואתה מבין את ההבדלים פה.
לפני שנתחיל את החלק יותר מסודר של הרעיון הזה, הם לא נפצעים? זאת אומרת, אתה אומר עצמך, הם עובדים כל כך קשה, אין שם פציעות מטורפות של פה שברי מאמץ, ושם בפריצת דיסק ודברים כאלה?
אז אני חייב להגיד לך ששוב, צריך לקחת הכל בפרופורציה, כי הייתי שם פעמיים, ופעמיים שבאתי זה היה כל פעם לשבועיים, אבל באמת חקרתי לא מעט, וזה מאוד עניין אותי, במיוחד גם בתקופה שהייתי בצבא, וגם היום, כי כל דבר שיש בו מקצוענות מעניין אותי, הם פחות עובדים קשה ממה שאנחנו מדמיינים כאיך שנראה צבא. הם לא חיילים במהות שלהם. זה כמו מבחינתם מקצוע. הוא בדרך כלל בשעה 5-6 בערב, מסיים את היום והולך הביתה. וכשיש לו פציעה, אז הוא נח באמת, ומטפלים בו כמו שמטפלים בספורטאי מקצוען, או באיש שמשתמש בגוף שלו, כי זה העבודה שלו בחיים. אז הם נפצעים מן הסתם, בעיקר בהכשרה, כי היא באמת אינטנסיבית, אבל בשלב יותר מתקדם, זה אנשים שעובדים עם תוכניות אימון מאוד מאוד מסודרות, ועם טובי הפיזיולוגים והתזונאים, ושוב, מתייחסים אליהם ברמה שאנחנו חולמים באיזשהו מובן שככה התייחסו ללוחם.
כן, האמת הם מתנהלים קצת כמו חברה פרטית, ולא כמו איזה ארגון היררכי גדול.
לחלוטין.
אנחנו נספר עוד מעט כמה סיפורים מתוך בעצם האחריות שלהם, וזה בעצם גם העיקרון הראשון, ואני אנסה להגיד מעכשיו את העקרונות בצורה מאוד ברורה ומאוד פשוטה, כדי שנוכל באמת להבנות את זה בראש, וכמובן אין תחליף לקריאת הספר, הדוגמאות שלנו בסוף הם משהו שמאוד עוזר להבין את העקרונות, אבל בסופו של דבר אני חושב שהספר מעביר אותך איזשהו מסע, ואני חושב שלא בכדי קראת אותו כבר מספר פעמים. אז העקרון הראשון נקרא אחריות טוטלית, וזה גם מה שמופיע בכריכה של הספר, ואפשר לומר שזה עיקרון אחד, שהוא
מעט עיקרון המחזיק, היסוד של הספר.
כן, מעט המחזיק את המרובה. הסיפור שמסופר שם באותו ספר, זה שג'וקו מפקד פלגה שם באותו אזור ברמדי, ויש איזשהו כמעט דוץ, וכדרכם של כמעט דוץ, הם מתחקרים את זה, וישר מבינים שעומד להיות תררם גדול, יבוא המגד, יבוא המחת, חייל נפצע כמעט בדוץ הזה ויחפשו כנראה את מי להשאים. וג'וקו ככה מעביר אותנו בתוך הסיפור היפה הזה, ואומר כן, אני אחראי, למרות שאני המנפי, בכלל לא ידעתי על האירוע הזה כשהוא קרה, לא היה לי שום קשר, זה לא היה בתוכנית המבצעית בכלל שהכוחות האלה התנגשו, זה לא טעות שנגרמה בגללי, אבל אני אחראי. מאוד מוזר הניתוח הזה, זאת אומרת זה לא נגרם בגללי, אבל אני אחראי. אתה יכול להסביר מה זה העקרון האחריות הטוטלית הזאת? האם אנחנו רואים את זה גם בשייטת או בארגונים אחרים?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז לא סתם זה עיקרון היסוד. כשאתה מתחיל מסלול בשייטת, וזה מאוד מאוד דומה בנייבי סילס, על היום הראשון, מה שמלמדים אותך בשלב הראשוני שנקרא מכין, זה לעשות מסדר לילה. אתה הולך לישון אחרי מסדר לילה, ומה עושים במסדר לילה? יש סבב שכל אחד מהחיילים צריך להתייחס בסבב הזה, ומה שהוא אומר בסבב הזה, זה מה היום לא עשיתי טוב. אתה קודם כל לוקח אחריות על היום שלך, ונותן לעצמך פידבק כדי להשתפר למחר.
שזה גם בקריאת שמע עמיתה ביהדות, זה לא...
לא המצאנו את זה, בוא נגיד. ההיסטוריה עוד התחילה הרבה הרבה לפני הקמת הנייביסיל, זה השייטת. וכמובן, כמו כל דבר טוב, לומדים, לוקחים מעתיקים, אבל ביחידות מסוג כזה, שבאמת מתעסקים בחיים או מוות. אנחנו יכולים להקביל את זה להרבה תחומים, אבל מעט תחומים יכולים להגיד שהם באמת מתעסקים בחיים או מוות. מה שדורש את הרמת מקצוענות, את הרמת דיוק הכי גבוהה שיש, הערך הזה של אחריות, לקחת את האחריות, כל הזמן לבדוק את עצמי, חשבון נפש, זה מבחינתנו היסוד. ובשייטת מחנכים אותך, מהיום הראשון, קודם כל תבדוק את עצמך. ואני אומר לך בתור אחד שחווה את זה גם כחייל, ואחר כך כמפקד שהעביר מסלול, זה סוויץ' מאוד מאוד גדול להרבה אנשים. אתה פתאום בא בגיל 18, באמריקה הם מגיעים בגיל טיפה יותר מאוחר חלקם, אתה לא רגיל לזה. במדינת ישראל, במציאות שאנחנו חיים, אתה ואני אנשים שמתעסקים בחינוך, אז אנחנו מבינים את זה, המציאות הזאת של לקחת אחריות, היא רחוקה ממה שקורה.
אני חייב לומר, קרה זה מקרה באחת הכיתות שאני מלמד, שתלמידים ציירו איזה ציור לא נעים על הלוח. כמה צלבי קרס ושוט. עכשיו אני מלמד שואה, אז אני מבין למה זה קרה. אז באתי ואמרתי לאחת המנהלות שלי, אני לוקח אחריות. עכשיו, אני לוקח אחריות על המקרה הזה. זה לא סתם קרה בכיתה שלי. וזה היה בזמן כמובן הקריאה של הספר וההכנה לרעיון הזה, והיא כל כך פחדה, היא אמרה לי, לא, לא, אל תיקח אחריות. אמרתי, למה? אני יודע למה זה קרה. אני מלמד אותם על שואה, אני ממחיש להם את הדברים בצורה מאוד גרפית, לפעמים, מראה להם סרטים, מראה להם הצגות, מראה להם את הדגל, מנסה לעזור להם להסתכל על העולם, מנקודת מבט של הנאצים, ועל החשיבות שהיטלר העניק לסמלים, ולכל הקטע הזה של החוויה. וכן, אני מצליח בסוף לשבור את המסך הציני הזה שהם שמים, ולקחתי אחריות, והיא כל כך לא הייתה רגילה למילה, אני לוקח אחריות, שאמרה, לא, לא, אל תיקח. כאילו שאני אתפטר בשלב הבא. ובאמת פה נשאלת השאלה, אם לוקחים אחריות בלי להתפטר, האם זה שווה משהו?
אז אני עוד הולך איתך צעד קודם, כי זה סיפור שהוא משנה לך את החיים. אני גדלתי בבית, שמגיל מאוד צעיר היו אומרים לי, אמיר, זה אתה, בלי סיפורים. כאילו, הסוף היום, אתה מצחצח שיניים, יש מראה, תסתכל עליה, כל מה שקורה לך, זה אתה. ואני באמת גדלתי ככה. אני חושב שרוב האנשים שאני פוגש ביום יום, הם לא גדלו בחינוך כזה. וזה מאוד מאוד מורכב. ולקחתי גם את התרבות הזאת מאוד לחמש אצבעות. חוויתי את זה יחסית בבית. השייטת העצימו את זה אצלי בכמה רמות. אני מאוד מאמין בזה. אני חושב שככה מנצחים. הספר הזה מדבר הרבה על לנצח. זה תרבות שמביאה ניצחונות. והרבה אנשים שבאים מבחוץ, ורואים את חמש אצבעות, הם אומרים לי, תגיד, אמיר, אתם לא קצת מגזימים? כי הם פתאום רואים את אחד האנשים שעובדים אצלנו, את אחד המאמנים, שבא במתחיל פגישה, ואומר, חבר'ה, קודם כל אני רוצה להגיד, סליחה שאיחרתי. אני, מה שנקרא, לוקח אחריות, עצם זה שאני אומר את זה. ואז הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד, איפה הגבול? איפה, כאילו, איפה זה גם לא פוגע? ופה זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. שגם אני לא יודע אם יש לי תשובה מספיק טובה עליה, כי אני חושב שהחיים הם מאוד מאוד מורכבים, ואחת הבעיות עם ספרים כאלה, ובכלל עם הגישה הצבאית, שיש משהו קצת שחור לבן, ורוב החיים הם איפשהו באמצע.
גם הספר, עיצוב הכריכה שלו, שחור לבן.
שחור לבן, ממש, והחיים הם הרבה יותר באמצע. ונשאלת פה השאלה באמת, עד איזה גבול לוקחים אחריות? ומתי לא מתפטרים, מתי כן מתפטרים? זו שאלה מאוד גדולה שאני אוהב להשתמש באיזשהו סיפור שספורטאי מיפן שנחשב בטופ של הטופ שחיין יפני בגד באשתו וזה עלה לכותרות. אתה יודע מה הספורטאי קיבל הוראה בגדול מכל המדינה, מהקהל, מהוועד האולימפי היפני? לפרוש. הוא היה ספורטאי מספר אחת, אמור להביא מדליית זהב, והוא באמת פרש והיה מושאל לשנה, בסוף החזירו אותו, כי זה התרבות היפנית. אני חושב שהסיפור הזה של לקיחת אחריות ואיך הם מתמודדים עם דברים, הוא מאוד מאוד בסוף קשור לתרבות הכוללת. אבל זה חתיכת שאלה קשה.
כן, אתה דיברת על זה גם בפוסט שפרסמת על משחק רוגבי שהיית בו, בין נבחרת אירלנד לבין נבחרת ניו זילנד, ואתה כתבת לגבי המשחק הזה שהספורט הוא לא המטרה, הספורט הוא בעצם חלק מתרבות כוללת שמקדשת דברים מסוימים ושמביאה את אותם ספורטאים להישגים המצוינים, כי גם הנהג אוטובוס שלהם הוא מקצוען.
לגמרי, לגמרי. והילד בבית שרואה את המשחק בעיני יותר חשוב מה אם הקבוצה תביא מדליה או גביה. הילד בבית שומע מאמן בסוף, אומר, קודם כל, האחריות היא עליי. כמו שאנחנו מצפים מי שנמצא בעמדת מפתח במדינה, לא משנה אם זה פוליטיקה, תפקיד ציבורי או תפקיד עסקי. כשיש תרבות של לקיחת אחריות ואתה מבין שאתה חלק ממשהו שהוא יותר גדול מעצמך או מהעסק הקטן שלך, בסוף תהיה חברה מתוקנת. אני חושב שבמציאות שלנו, ואני לא יודע אם ניכנס היום למדינת ישראל, אנחנו הלכנו לצד השני. אנחנו בורחים מאחריות.
יש משהו שאתם מדברים עליו הרבה מאוד בארגון, וזה הביטחון העצמי, והוא מתקשר לפה גם בגלל שאם בעצם אני לא מתחיל להאשים את כל העולם ואשתו בטעויות שלי, או בדברים שקרו וגרמו לכישלון, כי זה הנהג אוטובוס שנתקע בפקקים, והציוד שבדיוק סבתא שלי הזיזה אותו, והוא היה למיטה, ולכן שכחתי להביא את הציוד לרעיון, או לא הבאתי את העת לבגרות, אני לא יודע מה. אז בעצם, זה מאוד מאמד אותך עם הביטחון העצמי שלך. כי אם אתה אחראי, ואם אתה אשם, שזו מילה אחרת כמובן, זה, אשמה ואחריות זה לא אותו דבר, אז בעצם אתה אפס, ואז אם אתה אפס, אז אולי לא יהיה לך עתיד, ואולי אתה לוזר, ואתה לעולם לא תצליח, ואתה גם, לפי התרבות הפוליטית, או התרבות בכלל בישראל, אתה צריך להתפטר. אז אם תתפטר, אז אתה תשב כמו בתיתר מובטל בבית. אז זאת אומרת, מה עושים עם זה?
אז זה הפוך. ביטחון עצמי אמיתי, זה לא להיות תלוי. וכשאתה לוקח אחריות, אתה לעולם לא תלוי. כי אתה לא מוגדר על ידי הישג, תפקיד או מעמד. אתה מוגדר על ידי ערכים קודם כל. ואם הערך שלך אומר, אני לוקח אחריות, אתה פועל לפי ערכים. זה דבר ענק מבחינתנו. וזה ביטחון עצמי אמיתי. אני לא אהיה אולי בתפקיד הזה, אבל אני יודע שאני הולך עם דרך שאני מאמין בה, ואני אעשה משהו אחר. במקום, כי באמת פה אני לא הצלחתי. וזה בסדר גם להגיד, אני לא הצלחתי. אתה יודע, אתה מדבר איתי על התרבות של היחידות האלה, אנחנו חוזרים רגע לספר. אתה יודע, איזה שוק זה היה בשבילי, לעמוד בגיל 20 אחרי אירוע שנקרא מרמרה, שהרבה אנשים זוכרים אותו טוב, זה גם לא מזמן, זה היה בשנת 2010, אני הייתי לוחם שהשתתף במרמרה, והדבר הראשון שאני זוכר, זה לוחם צעיר, שהיה במבצע, עומד בתחקיר, ואומר, חבר'ה, אני צריך לקחת אחריות על מה שקרה שם, לקחתי החלטה לא טובה בשטח, וישבו באודיטוריום הזה, זה 150 איש, ואני אומר, וואו, כאילו, איזה גדולה, הבן אדם הזה לוקח אחריות. הוא לא חשב מה יהיה התגובות אחר כך, הוא לא חשב מה יגידו עליו, האם הוא ימשיך באותו תפקיד. הוא אמר, אני קודם כל מצדיק את הערכים של שמם אנחנו כאן, אני לוקח אחריות, וזה ביטחון עצמי אמיתי מבחינתי.
כן, אבל בעידן שבו אין ביטחון עצמי, ושוב, זה אחד הדברים שאתם עובדים בארגון שלך בשביל להעצים אותו, אז גם אנשים לא יכולים לקחת אחריות, כי בעצם אם הם יקחו אחריות, אז ישבור להם את המעט ביטחון עצמי שעוד יש להם, ואין להם את, נקרא לזה, את היתרה הזאת לבזבז.
וזה מה שג'וקו אומר. בוא נחדיר את התרבות הזאת, שמתחילה בלקיחת אחריות טוטלית, כי זה היסוד של הספר מבחינתו, זה היסוד של החינוך, בכל מקום. מבתי ספר, מאיך שמתייחסים במשפחות, ושוב, זה אוטופיה. הלוואי שאנחנו נצליח להחדיר את זה כרגע באחוזים קטנים, אני מאמין שגם זה ייצור שינוי גדול.
אני חושב שזה עקרון מאוד מדבק. מכאן בוא נעבור לעקרון הבא, אין צוותים גרועים, יש מנהיגים או מנהלים גרועים. והוא משתמש בסיפור מדהים. שאתה ראית
בעיניים
שלך, אני אשמח אם תספר אותו.
שהשבוע אולי הכי משמעותי ב, נקרא לזה בהכשרה של ה-Navy Seal, זה נקרא אלוויק, שבוע גיהנום, זה תקביל את זה לשבוע לחץ בשייטת, שזה באמת חתיכת אירוע, ומה שהם עושים זה שהם מתחלקים בתחילת השבוע, 100 בן אדם, סדר גודל של 100 חניכים שמתחילים את השבוע, מחלקים אותם לפי גובה, שמים אותם בשורה בתחילת השבוע שמתחיל ביום ראשון, אזור 12 בצהריים, מסתיים דרך אגב ביום חמישי, אזור 5 בערב, מהבן אדם הכי נמוך, עד הבן אדם הכי גבוה, מחלקים אותם לשביעיות, לצוותים קטנים. וכל צוות הוא לפי הגובה, מהכי קטנים עד הכי גבוהים, כל צוות קטן כזה, אתה יודע, ולפי הגדלים שלהם, מקבלים סירת גומי, משוטים, משוט לכל אחד, וכמובן שממנים קפטן. בכל סירה ממנים, האמריקאים משתמשים תמיד בביטויים שנשמעים יותר טוב, קפטן. ואז מתחיל השבוע. עכשיו, זה שבוע שמביא אותך לקצה. ישנים במצטבר 5 שעות, 20 דקות פה, רבע שעה שם, הכל בתנאים מאוד 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 מורכבים. וכל השבוע זה תחרויות בין הסירות, בין הצוותים. מקיפים הצוף, חוזרים חזרה. עכשיו יש משימה עיונית רגע בתוך הסירה. עכשיו צריך, הכל שם אותם באיזשהו אתגר, ועבודת צוות ותחרות. ויש טבלת ניקוד שכל סירה מקבלת במצטבר. ואז עושים דבר מאוד מאוד מעניין. יום שלישי זה הרגע אולי הכי מעניין בשבוע, אתה יכול לדמיין שהם כבר...
שנייה, רגע, לפני.
כן.
לפני היום שלישי הזה, אנחנו תמיד רואים צוותים, שוב, אנחנו בפרק שנקרא, אין צוותים גרועים, יש מנהיגים גרועים. אנחנו רואים כל מיני צוותים, שאת רואה את הפרצוף שלהם בתחת, והם מבואסים, וכאילו הם כל הזמן מגיעים אחרונים, ולא משנה כמה הם מנסים וכמה הם רוצים, הם תמיד מגיעים אחרונים, ויש את הצוותים האלה שאתה רואה אותם עם החיוך, אפילו עם השעת שנתו ורבע שעה שם.
אז תכף נסביר את זה, כי זה גם מתחבר בסוף לחיים שלנו.
ואז ביום שלישי.
למה נבחרת ישראל לא עלה למונדיאל? אולי נבין את זה. ביום שלישי, יש טבלה, יש ניקוד, והכל מאוד מאוד פשוט. כשיש טבלה והדברים סודרים לנו מול העיניים, אז הם מחליפים בין הקפטנים. הם לוקחים את הקפטנים מהקבוצות הגרועות, מעבירים אותם לקבוצות הטובות, עושים את הסוויץ' הזה, והשבוע ממשיך.
כן, אבל ברגע שמישהו מהקבוצה הגרועה מוחלף והופך להיות קפטן של קבוצה טובה, אתה רואה אותו מחייך. ולמה הוא מחייך? הוא מחייך כי בעצם הוא אומר עצמו, אני נכשלתי רק בגלל הצוות הגרוע שהיה לי, אבל עכשיו שאני אעבור לצוות נורמלי עם, 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 עם אנשים שאפשר לעבוד איתם, עכשיו נצליח.
אז זהו שלא, מה שנקרא. וכל שבוע המדריכים שם מסבירים וטוענים שקורה אותו דבר. כל שנה מחדש. יש שינוי משמעותי בתפקוד של הצוותים ברגע של חילוף הקפטנים. הקבוצות פתאום שהיו מתחת, עולות משמעותית בניקוד, הם לא בהכרח עושות...
כשהם קבלות קפטן טוב.
קפטן טוב, כן. הקפטן, הם שמים לך מהקבוצות הכי טובות, את הקפטנים לקבוצות הכי פחות טובות, ואתה ממש רואה שינוי. עכשיו, מה השינוי שאתה רואה? אתה רואה שינוי גישה. הקפטן מצליח להכניס רוח חדשה לתוך הסירה שלו.
כן, למרות שוב, הוא טירון כמוהם.
כמוהם, והם פשוט בחרו אקראית אנשים בתחילת השבוע, ובגלל זה יש את הקפטנים הטובים ויש את הפחות טובים. זה לא סתם, כי זה נבחר אקראית. ומה שהם טוענים שקורה שם, שהקפטן הטוב הזה, אפרופו אין צוותים גרועים, יש מפקדים גרועים, זה קפטן שיש שני דברים שמאפיינים אותו. אחד זה שהוא לוקח אחריות, שתיים שהגישה שלו היא תמיד חיובית. לצורך העניין עכשיו הפסדנו, הקפטן הגרוע יגיד, למה אתה? מה קרה לך? איפה, למה לא הצלחתם? הקפטן הטוב יגיד, חבר'ה, זה קודם כל אני לא נתתי פקודה מספיק טובה. אני לא אמרתי מאיפה לחתור. אני לא לקחתי החלטה טקטית מספיק נכונה. וזה מחבר את האנשים. והוא גם תמיד חיובי. חבר'ה, לא הצלחנו עכשיו? יש לנו עוד דקה כבר משימה חדשה. קדימה, בוא נרים את הראש. והמפקדים הטובים האלה, המנהיגים הטובים, הם מייצרים אווירה אחרת לגמרי. לכן, ואני באמת מאמין בזה, בדרך כלל, זה יושב על דמות המנהיג, על דמות המפקד, פחות על הקבוצה.
אבל כאן יבוא וישאל אותך את השאלה הקלאסית, שנייה. אז אם אני עכשיו בכיתה כושלת, אז זה לא אחריותי, זה אחריות המורה. אם אני עכשיו בקבוצה חלילה, אולי יש אחת כזאת במקרה, בחמש אצבעות, שלא משהו בא, אז זה אשמת המדריך, לא אשמתי.
ואני אגיד לך משהו, שואלים עוד, אני מרצה קבוע למפקדים בצבא, ותמיד בבד אחד אומרים לי, תשמע, אני מאוד מאוד מתחבר לדברים שלך, אבל נראה לי לא הגיוני לעשות את השינוי הזה. אז אני תמיד אומר, מפקד טוב, גם אם זה באחוז אחד, אבל של אחוז חיובי קדימה, זה שינוי. עכשיו, אם יש כיתה גרועה, אתה יכול להמשיך להעמיק את הבעיה. בסדר, אם אתה מפקד לא טוב, מורה לא טוב, אתה תמשיך להעמיק את הבעיה. מפקד טוב, גם אם זה ב5% של שינוי חיובי, יש שם שינוי. ככה אני רואה את זה, וזה המפקדים הטובים האלה. הם בסוף לוקחים את הכיוון קדימה, למגמה חיובית יותר. בסוף צריך להסתכל על נקודת המוצא. אנחנו לא חיים בסרט בסוף.
כן, האמת היא שיש כאן עוד מושג מאוד, שמאוד חשוב להכיר, שזה נקרא מיקוד שליטה פנימי או מיקוד שליטה חיצוני. זאת אומרת, המנהיגים הטובים, או בכלל האנשים המצוינים, גם אם לא מנהיגים אף אחד, גם אם סתם מהנדס מחשבים מצטיין בתחומו, שהוא איש צוות שפשוט יודע לכתוב קוד, הוא יגיד לעצמו שהדברים שנעשו טוב או לא טוב, הם בגללו, הוא לוקח עליהם אחריות, זה נקרא מיקוד שליטה פנימי, הגעתי היום לעבודה שלא בזמן, לא כי היה פקקים, ולא כי ארגנתי את הילדים בבוקר ושיגעו אותי הבוקר בצורה מיוחדת, כי לא התמקצעתי באיך לשלוח את הילדים לגן כמו שצריך, והרי תמיד יש בלטמים, ותמיד הילד מדי פעם קם בבוקר לצד הלא טוב, ואם אתה יודע שיש לך ישיבה בבוקר, אתה תגיע אליה בזמן, כי אתה תגיע אליה בזמן, כי זה תלוי רק בך.
רק בך, והכל הכל זה גישה, וזה, אתה יודע, הנקודה המדהימה הזאת של המיקוד שליטה הפנימי הזה, הוא מתחבר בסוף לערך היסוד של האחריות. אני עכשיו נוסע בפקק, מדינת ישראל זה מדינה פקוקה. קח את זה לכל רגע בחיים שלך. אני יכול להגיד, מדינה חרה, תחבורה פה בלגן. אני יכול להגיד, בונה, זה אחלה דרך עכשיו לעבוד על הסבלנות שלי, לשמוע פודקאסט, לתרגל איזה משהו. וואלה, זה זכות עכשיו לשבת פה. הכל תלוי איך אני רואה את הדברים. אתה בן אדם שחובב ריצה. יש לי ריצה, אני יכול להגיד, אוי, איזה מזג אוויר עכשיו, מה זה העלייה הזאת, איזה דשא מגעיל. בצד שני, בונה, איזה כיף. מדהים, אני מרגיש טוב את הגוף, הכל, הכל זה זה.
ומיקוד שלי תחת חיצוני, זה יכול להיות או להאשים את ההוא, או להאשים את אלוהים, להאשים את הפקודים.
זה עקום וה... ברור, ברור, ברור.
והרצפה, הרקדן עם הרצפה עקומה.
מי ששומע אותנו כנראה אומר לעצמו, טוב, זה מאוד ברור. לא, זה לא ברור. רוב בני האדם שנמצאים סביבנו ואנחנו פוגשים, ואני פוגש אלפי אנשים, לא רק בני נוער, הרוב אצלם זה מיקוד חיצוני. הם לא חיים ב-אני קובע איך החיים שלי ראו, אני מחליט על העתיד. משהו יקרה, מישהו יעשה. כמה שזה כאילו נשמע פשוט פה, זה לא המציאות, וזה דברים שאנחנו יכולים לשנות אם אנחנו נתחיל לעבוד עליהם.
דרך אגב, יכול להיות שגם, נגיד, מישהו לא טוב במקצוע שלו. אז הוא יכול להגיד, אוקיי, או שאני צריך לעשות עבודה רצינית ולהתמקצע, או באמת, יש לפעמים את הצורך הזה בלהתפטר, לעבור מקצוע, בחרתי לא נכון, משהו שלא מתאים ליכולות שלי, אמנם רציתי מאוד להיות אדריכל, למדתי את זה, לא יודע, 5 שנים, התמחיתי, אבל זה באמת לא מתאים לי.
וזה עדיין מיקוד שליטה פנימי, וזה מודעות עצמית לחלוטין. זה להיות מודע ומחובר.
לפעמים לעבוד קשה יותר זה לא הפתרון. לפעמים הפתרון הוא לעשות שיפט. אני גם עשיתי את השיפט הזה. הייתי עורך דין, עבדתי במשרד, אמרתי, הדבר הזה לא מתאים לי, אולי אני אפילו לא טוב בו, למרות שאני יכול לעשות אותו אולי בצורה יותר טובה מרוב האנשים, אבל פשוט לא, אני לא קם בבוקר בטוב. שיניתי מקצוע, היה לי איזה שנה כזה של, אתה יודע, התחבטות עם עצמי, וגם איך אני מסתכלת ממראה, שאני בלי עבודה, או שאני עכשיו בין עבודות, כל אחד והיכולת שלו להסתכל במראה. בסוף בחרתי משהו שאני אוהב, ושאני טוב בו, ושאני קם בבוקר עם חיוך. אני אהיה מורה, בנוסף לכל שאר הדברים. ואני מאוד מאושר מהבחירה שלי.
וזה בדיוק מיקוד שליטה פנימי מבחינתי. הנאמנות והמודעות.
הפרק השלישי נקרא אמונה במשימה. אמונה במשימה זה בעצם שאתה מקבל משימה, או הוראה, או איזשהו פרויקט מהבוסים שלך, ואתה לא מבין למה צריך אותו. אתה חושב שהוא אידיוטי, שהוא נועד רק לרצות את הפרקליט הצבאי הראשי, או שאתה לא מבין את הוראות פתיחה באש, או אתה לא, אתה פשוט לא מבין למה לתת לפקודים שלך לעשות את הדבר הזה, או אתה אפילו מתנגד לו בין אידיאולוגית, בין בדרך אחרת. אז שוב, הם אומרים, לא לקלל ולא להתעצבן, וגם לא להעביר את המשימה שאתה לא מאמין בה לדרג הבא מתחתיך, כי אתה מפקד או אתה מנהל, ואתה צריך עכשיו לעשות את זה כי ככה זה. אלא הם ממש אומרים לנו לפנות לאותם מפקדים שלנו, לדרג שמעלינו, ולבקש הסבר, כי אתה מניח שהם יודעים למה צריך לעשות את זה, להם יש דרך להסביר, ואם הם לא הסבירו באופן שאתה מבין, אחריותך להבין, אחריותך להעביר הלאה את הדבר הזה, תוך כדי אמונה במשימה, וזה שם הפרק, אמונה במשימה.
כן. בוא נדבר על זה, כי זה סופר מעניין, זה מתחבר בדיוק לפרק הקודם, של אין צוותים גרועים, יש מפקדים גרועים. והמפקדים המעולים, זה הרמה אחת מעל, זה אלה שמחברים לתמונה הגדולה. זה מאוד 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 קשה. בוא נדבר על תסמינים שאנחנו מזהים בכל מיני מקומות. כיתה בבית ספר, עובדים בחברה, חיילים בצוות, כל תחום החיים. הציניות, הספקנות הזאת, הבינוניות שהרבה פעמים נראית, זה לא נובע כי האנשים הם לא טובים. אפרופו, אין צוותים גרועים. אני טוען שאתה בשום מקום לא תפגוש אנשים שהם לא טובים. יש אנשים שלא מחוברים למשימה. יש אנשים שלא מחוברים לתמונה שהיא גדולה מהם. ומה עושה מפקד טוב, מנהל טוב, מנהיג טוב, אבא טוב, אמא או מורה, הוא מחבר את האנשים לדבר הקצת קצת יותר גדול מהמשימות הקטנות של היום יום. בחמש אצבעות אני מדבר המון עם נקרא לזה דרג המנהל, על לחבר את האנשים למשימה הגדולה שלנו, למישן, לחזון של חמש אצבעות. ואז אם הם מבינים את המהות, הם יוכלו לעשות טוב את הפעולות האסטרטגיות. הם יהיו טובים בשיטה, בסיסטם, ביום יום. ואיפה שלא מחברים לדבר הגדול, וזה מה שהוא מנסה להסביר פה בפרק, ללמה אנחנו כאן, מה אנחנו באמת עושים, מה המטרה, יהיה מאוד מאוד קשה לאנשים לתפקד בפעולות הקטנות.
אתה חושב שנגיד אצלך בארגון, יש אנשים בדרג בסוף שעומד מול החניכים, בכל הדרגים, שהם לא לגמרי מבין את ההוראות הפרטניות שבאות מלמעלה, נגיד לבוא ולהשאיר 5 דקות לאימון בסוף, לסיכום, והם אומרים, לא, לא צריך את 5 דקות האלה, נעשה אותם אחרי האימון. נעשה עוד 5 דקות של אימון, והם לא מבינים את ההוראות שבאות מהראש של הארגון שזה אתה. יש כאלה דברים, מה עושים בשלב הזה?
בטח שיש, ויש לנו מנגנונים בשביל זה. עצם זה שאנחנו יושבים אחת לחודש, עושים סיכום חודש, ואנחנו נדבר פה תכף על תכנון, ועל איך בסוף אתה מביא את הדברים ליום יום, אז בסיכום הזה, כל מוביל מעלה שאלה בסיכום, פעם בחודש. תגידו חבר'ה, יש מישהו שלא מבין איזה משהו מהמטרה הגדולה שלנו, ואנחנו חוזרים עליה כל הזמן. אנחנו 3 פעמים בשנה עושים כנס לכל הצוות, לדבר על החזון, ואז לייצר שיחות בפורומים קטנים, כדי לראות שכולם מחוברים. כי בסוף, אם אנשים לא מבינים את התמונה הגדולה, לא מחוברים מה שנקרא באמת למהות, נורא נורא קשה להם. אז אתה בסוף צריך לייצר מנגנונים שמייצרים את זה.
אחד הדברים שהם אומרים בספר, באמת בהקשר הזה, כאינדיקציה למנהל שהוא לא טוב, ופה אפשר לשים לב ממש כל אחד ברמה שלו, בין אם הוא מורה, בין אם הוא מנהל, בין אם הוא מפקד, אם לא שואלים אותך שאלות, זאת אומרת שאתה לא מספיק, בעצם נותן לאנשים את התחושה שהם חשובים לך, ושהאמונה שלהם בצדקת הדרך, או האמונה שלהם במשימה, או ההבנה שלהם במשימה, היא פשוט לא קיימת, ואז הם לא שואלים שאלות. עכשיו, כמעט תמיד, כמעט בכל דבר, גם אם הוא הכי פשוט והכי ברור, שתגיד, תמיד לאנשים יש שאלות, אם אתה תהיה מנהל מספיק קשוב, כי תמיד יהיה להם איזה משהו קטן שאולי לא שמת לב אליו וזה. ובייעוץ העסקי, כשהם עושים לחברות, הם הרבה פעמים מתקלים במנהלים, והם שואלים אתם את השאלה הזאת. שואלים אתכם שאלות, אחרי שאתם נותנים את איזשהו תדריך, אם אומרים לא, אז הם באים ומשקפים לאותו מנהל, אולי אתה צריך או לייצר מנגנונים, כמו שיש לך בארגון, את המנגנונים המוסדיים האלה, בשביל באמת לקבל את המשוב, או שהם צריכים באמת לבוא ולהותיר לזה זמן, גם אין אל שנגיד עכשיו הישיבה נגמרת באיזושהי שעה X, והוא חייב להתפנות למקום אחר, והוא משאיר רק דקה לשאלות, אז זה לא רציני, אתה צריך להשאיר לפחות שליש, רבע מהזמן, לשאלות והתייחסות, ומקסימום תסיים את הישיבה קודם, אם אין שאלות, אבל גם המוסד של מתי נגמר שיעור, מתי מתחיל שיעור, מתי נגמרת ישיבה, מתי מתחילה ישיבה, זה משהו שחייבים לשים עליו את הדגש, אם אתה באמת רוצה שאנשים ידברו, ואם אתה לא משאיר את הזמן הזה, אתה אומר לאנשים בעצם בהתנהגות שלך, למרות שאמרת, ושמת את השקופית הזאת בסוף ההרצאה של שאלות, שאלות עם סמיילי כזה, זה מראה שפשוט לא אכפת לך מהשאלות.
זה נקודה סופר משמעותית, כל מה שדיברת פה, וחלק מאוד חשוב בעיניי גם בספר, כי זה מדבר על משהו שהרבה מאיתנו נופלים בו בתפיסה. הרבה פעמים יש לנו את התדמית של המנהיג או המפקד או המנהל, הכל יכול, האינטלקטואל, זה שהוא מרים את הלפיד וכולם אחריו. זה בדרך כלל לא המנהיגים הטובים, בטוח לא בעידן המודרני. והוא נותן פה דוגמה לצד אחר. המנהיג הטוב זה הנגיש, זה שהוא אנושי, שהוא קרוב לאנשים, שהוא חי את השטח, ואז האנשים יודעים שהם יכולים לבנות אותו. הרי מנהיגות מעל הכל, מאיך שאני תופס אותה, זה עניין של שפה וחיבור. מנהיגים שמצליחים ליצור חיבור ושפה, זה מנהיגים שמצליחים לקחת את האנשים, את הקבוצות שלהם, למקומות הכי פורצי דרך שיש. וזה המקום שיכולים להטיל ספק. זה המקום שיכולים לשאול שאלות. זה המקום שפתאום יכולים לשנות משהו שאולי המנהיג אמר, אבל המנהיג טעה. וזה בדיוק הנקודה פה.
לא רוצה לומר משהו למורים?
אתה מורה בכיתה. אתה מורה שמשדר לצורך העניין, לא אתה כתמיר, נקביל את זה לכל מורה או למפקד. אתה יודע הכל, כל ספר כבר קראת, אתה מעביר הרצאות בצורה מדהימה, אתה סופר קריזמטי, אבל הילדים יושבים כמו רובוטים ומקשיבים לך, ומה בסוף קורה שם? מצד שני אתה מראה שגם אתה לא יודע הכל כמורה, ואתה מאפשר רגע לעצור אותך לפעמים, ואתה אומר להם חבר'ה חשוב שתשאלו אותי שאלות שמעסיקות אתכם, ואתה נותן לזה את המקום, ואתה מייצר שיח, האנשים שלך יהיו הרבה יותר מחוברים לתמונה הגדולה, האנשים שלך הרבה יותר...
גם יבינו.
לגמרי, כי זה שלהם.
עכשיו, זה גם אינדיקציה. אם אתה מעביר איזשהו חומר, אפילו בכיתה או כמפקד, או לא, ממש לא משנה כמעט מול מי אתה עומד, אפילו אם אתה סתם מול הפקיד בבנק, והוא לא שואל אותך שאלה, או שהוא לא הקשיב, או שלא נוצר חיבור, ובעיקר כנראה לא הצלחת להסביר את זה כמו שצריך, זה הרבה פעמים אינדיקציה פשוט טובה.
חיבור ושפה לגמרי.
הפרק הרביעי נקרא אגו, שכמובן כולנו יודעים שלהיות עם אגו בשמיים זה דבר גרוע, ולהיות עם אגו מאוד מאוד נמוך, כביטחון עצמי נמוך, זה דבר גם גרוע, כי אתה בעצם לא יכול להתקדם שום מקום. מה החידוש פה עם האגו הזה?
כל הספר הזה מדבר על איזונים באיזשהו מובן, שזה... סוד גדול במנהיגות, ליצור את האיזונים העדינים האלה, זה מאוד מאוד מורכב. בלי אגו, לא יהיה לנו את הדחף, לא יהיה לנו את התחרותיות. כשיש אובר אגו, מה שאני כל הזמן עסוק בו זה אני. והוא בסוף רוצה שיהיה, העיקרון שלו, זה ליצור אגו שהוא חיובי, אגו שמצד אחד דוחף אותנו למצוינות.
לתחרותיות הזו?
למקסום של עצמנו, להיות תחרותי, כמו שהוא מדבר בלימודים שלו, שגם בלימודים הוא התנהג כאילו הוא במסלול של ההכשרה, ישב מקדימה, שלושה עפרונות מחודדים, ובא להיות הכי טוב שהוא יכול בלימודים.
כן, רק שהוא לא התחרה עם הסטודנטים שהיו איתו,
בדיוק.
התחרה עם
הפרופסור. כן,
אמר, אני רציתי לקבל, שוב, זה כמו, קצת כמו חינוך רוסי כזה, 97 זה לא 100.
כן, אבל מה שהוא בסוף אומר, זה לא משנה אם אתה תסיים ראשון במרוץ. אנחנו לא באים לנצח ולזכות במדליה. מה שחשוב בסיפור של האגו, של הדחף, זה שזה יקדם אותנו למקום טוב יותר. אז באמת להיות חלק ממשהו שהוא גדול ממני, אבל כל הזמן לחיות במצוינות האישית.
הפרק החמישי נקרא חיפוי ותזוזה, שזה עיקרון צבאי ידוע וזה, אבל אותנו פחות מעניין העקרונות הצבאיים, יותר מעניין אותנו איך הדברים נלקחים לחיים האישיים שלנו. ובעצם בשיחה המקדימה קראנו לזה, איך אתה מתחבר או איך אתה מנהיג את האנשים שהם לא איתך בהיררכיה, לא את הפקודים שלך, שהם כמובן אתה אמור להנהיג אותם, זה גם מי שלא יקשיב לשום פרט מהשיחה ומעולם לא קרא ספר במנהיגות, ברור שמנהיגות זה כלפי מטה, אבל החידוש פה זה שמנהיגות היא גם כלפי אנשים שלא קשורים אליך בשרשרת ההיררכית בכלל, ואיך אתה בעצם מתחבר אליהם וגורם לנו ביחד לשתף פעולה.
אז מנהיגות ללא היררכיה זה אולי המנהיגות האמיתית ביותר. זה מנהיגות שאתה רואה בקבוצות ברחוב, זה מנהיגות שאתה רואה בין תלמידים בבית ספר, בין עובדים בתוך העבודה, וזה מעל הכל עניין של אותנטיות. אנשים שמביאים את האותנטיות שלהם, וגם אנשים שיוזמים ולוקחים אחריות, הם אנשים שמצליחים ליצור את הסוג מנהיגות הזה. זה מנהיגות שלא נתנו לך איזושהי סמכות. לא מצפים ממך לאיזשהו משהו. לא אמרו לך עכשיו מה לעשות, זה מה שמצופה 1, 2, 3. אלא אתה יוצר את השינוי, אתה מקדם דברים מתוקף האדם שאתה, מתוקף האותנטיות שזה פשוט בא ממך בצורה טבעית. והוא מדבר בספר שצריך למצוא את האנשים האלה, לחפש את האנשים האלה בכל מיני ארגונים, בכל המקומות, והם בסוף האנשים שבאים מלמטה ומייצרים את השינוי ואת הדחיפה קדימה.
כן, האמת היא, זה גם מתקשר לאחד הסיפורים מהספר של לא גיבור, של מרק אבן, שזה הספר השני שאליו אנחנו מדברים. הוא מתאר את זה שהוא יוצא לאיזושהי משימה יחד עם איזה איש CIA, והם ביחד מגיעים לאיזושהי קבוצה שמורכבת בעיקר מהצבא האמריקאי, אפילו לא מהנייבי, ואותם חיילים פשוטים, חיילים מקצוענים פשוטים, אבל שוב, לא מיחידת אליט ולא מה-CIA, יושבים, שותים קפה, אוכלים, והם פתאום מגיעים אליהם באמצע איזה אירוע, ואותו איש מהנייבי סילס, הוא מבין שעכשיו המשימה שלו, זה ליצור את החיבור איתם. זאת אומרת, הוא כל דבר בהכשרה שלו, התרגל לראות כמשימות. Yeah. אז הוא עכשיו אומר, אני לא הכי בא לי לשבת לשתות עם קפה, אולי בא לי יותר לקרוא את הספר, אבל המשימה שלי זה להתחבר איתם, כי עוד יומיים שלושה אנחנו נצא למשימה ביחד, והם חייבים לפתח איתי שיח, לאהוב אותי, לחבב אותי, לרצות, לעזור לי כשאולי מישהו יירה בי ואני אצטרך חילוץ או עזרה. אסור שהם יסנאו ויבוזו לי. והוא אומר שה-ECIA הזה גדל בתרבות ארגונית אחרת. הוא כל הזמן נשאר בחדר שלו, שאל אותם, יש שקי שינה, יש מצעים, למה אין מזגן, למה זה, הוא כל מיני התלונן, והוא יצר כל כך הרבה אנטגוניזם, שלא היה אפשר לצאת איתו למבצע, כי החיבור שלו עם החיילים האלה כל כך גרוע, וזה בדיוק הדברים האלה, זאת אומרת, הרבה פעמים בחיים, אנחנו עובדים במערכות לא היררכיות, אנחנו עובדים עם אנשים שהם שווים לנו, או שהם לקוחות, או שהם ספקים, או שהם סתם co-workers בארגון שלנו, ומי שלא ייצר את החיבור הזה, יקשל.
בחמש אצבעות יש לנו הרבה מאוד קבוצות של בני נוער, וכל שנה אנחנו מתחילים עם החודשיים הראשונים שהקבוצה עובדת לבד והמאמן אחראי על הכל, ואחרי חודשיים יש בחירות של קפטנים. לצורך העניין יש לך בקבוצה 50-60 מתאמנים, הם יכולים לבחור שלושה אנשים שהכי ראויים להיות קפטנים. וזה מדהים, כי מי שהילדים בוחרים זה מי שאנחנו כמאמנים מזהים שהם הולכים לבחור. ואז אתה שואל אותם, למה בחרת אותו?
עושים מורים, עושים ווינר.
עושים ווינר, עושים הכל. למה בחרת אותו? למה אתה נבחרת לדעתך? כולם משתמשים באותם דברים, וזה ממש זה. זה מישהו שרואה אותי, זה בן אדם שמאוד נעים, והיחסים איתו טובים, והוא תמיד מקפיד על סטנדרטים גבוהים, הם לא אומרים, הוא רץ הכי טוב, הוא הכי חכם, הוא הכי מוכשר, הוא קולע הכי הרבה נקודות. הם תמיד אומרים, הוא אכפתי, הוא משקיע. הוא בא מלמטה ועוזר, הוא שאל אותי מה שלומי, הוא שלח לי הודעה אחרי האימון, ותחשוב על הדברים הכי הכי פשוטים, וזה מה שהוא מדבר בספר, זה ממש הנקודה שאמרת פה עכשיו.
אז הפרק השישי, שלו אנחנו עוברים עכשיו, הוא פרק שאני חושב מאוד חשוב, למרות שהוא פשוט, אבל הוא נקרא פשטות. שהרבה פעמים אצלנו, אני חושב בשיח המודרני, אז אנחנו הכל אומרים, הכל מורכב, ובסוף אי אפשר לפשט דברים לאיזושהי נקודה אחת.
אין אמת אחת.
אין אמת אחת, כל מיני קשקושים כאלה. אני גם מכיר את עצמי מתוך, הרבה פעמים אני נותן שיעורי מבוא או הרצאה של פעם אחת. ובא אותו חכמולוג, שיודע הרבה נגיד יותר מהחברה האחרים, קרא את הספרים הרלוונטיים, ואומר לי, תהיית פה ופה ופה ופה. אמרתי לו, נכון? אני יודע שתהייתי פה ופה, ותהייתי בכוונה. כי אני לא יכול על ההקדמה לדייק את כל סוגי הדיוקים, ועדיין שהקבוצה תישאר איתי. אם הייתי מרצה בפני קהל שהוא, של אנשים כמוך, שקראו את הספרות הרלוונטית, הייתי בא ומרצה עם כל הדיוקי דיוקים, וגם לא הייתי מרצה על כל התחום. הייתי מתמקד באיזה פינה בחומר, ועליה מעמיק. אי אפשר לתת הרצאת מבוא, שבה אתה לא בכוונה עושה שגיאות. ואני חושב שבתרבות שלנו, כאילו, אותו תלמיד או אותו אחד שמאיר למרצה ואומר לו תהיית, הוא המלך, כי הוא כאילו המדויק, הוא הזה, ואותו אחד שבעצם היה פשטני, או ניסה לפשט דברים על מנת להיות מובן ועל מנת להיות ברור, הוא בעצם מישהו שלא יקפיד על סטנדרטים.
אז בוא נגיד שזה עיקרון חשוב, והוא מאוד מהותי בספר הזה, כי הספר הזה הוא פשוט. זה ספר מורכב שהצליח לקחת דברים מורכבים ופישט אותם. זה למה זה גם ספר טוב. ורוב הספרים הטובים הם כאלה. אפרופו הספר של פיטרסון, 12 כללים לחיים. מאוד מאוד פילוסופי ומורכב, אבל הוא מעביר לך את זה פשוט. ואני אוהב ספרים מסוג הזה, וגם אנשים שמצליחים להעביר דברים פשוטים, כי בדרך כלל זה בא דרך ניסיון וחיכוך, לא דרך תיאוריה. הוא לא קרא מאמרים ובסוף הוציא מזה דברים. הוא חווה, הוא עשה, ואז הוא מביא תובנות. וכדי להעביר תובנות מורכבות, שמבוססות על הרבה מאוד תהליכים, אתה בסוף צריך להעביר את זה פשוט. ואני טוען שמנהל טוב, מפקד טוב, מנהיג טוב, הוא מכונת מסרים. כל מילה שלו צריכה להיות עם מסר, עם משמעות מסוימת. אין לו זמן, הוא לא יכול לדבר סתם, אין ברוטו, הדברים צריכים להיות נטו. וכדי להעביר מסרים טובים, הם צריכים להיות פשוטים. אני מעביר המון הרצאות. ובהרצאות הלא טובות שלי, אנשים אומרים לי, תשמע, לא, כאילו לא כל כך הצלחתי להבין באמת למה אתה מתכוון. ואז הוא צודק. לא לקחתי את המסר הרחב, בסוף למשהו פשוט ונוגע, כמו אל תפרוש. אתה יודע, זה נשמע לך ולי כאילו, נכון. אל תפרשו, חבר'ה. שאתם יוצאים למשהו שחשוב לכם, לצורך העניין, כיבוש, תחרות, אל תפרשו. עכשיו, אם נתתי לך פילוסופיה שלמה, אתה לא תבין אותה. אבל כשאני אומר, אל תפרוש, זה מה שמעדד לך בראש בזמן המאני טיים.
כן. תגיד להם מה אתה אומר להגיד להם. תגיד להם את מה שרצית לומר להם, ואז תגיד להם מה אמרת להם.
לגמרי, לגמרי. פשוט.
עכשיו, השבוע הגיע תת אלוף לדבר בתיכון שבו אני מלמד, והוא היה סגן ראש האמן, ובשם כבודו אני גם לא אגיד את השם שלו, אבל הוא דיבר במשך שעה, ודיבר לחבר'ה מעל הראש. אף תלמיד לא הבין כלום. עכשיו, ברגע שאתה, שוב, שאתה אדם במעמד כזה, דיברת בפני אלפי קבוצות כנראה בחיים, ולא היית מקצוען. למה לא היית מקצוען? זה מתחיל בזה שהוא לא הגיע את אותה רבע שעה להיות איתם בהפסקה, להגיד שלום, לראות מה הרמה של החבר'ה. יכול להיות שמה שסיפרו שזה החבר'ה הכי מצוינים והחבר'ה הכי אינטלקטואלים, צריך לפגוש אתם במקום אחר אולי. תגיע רבע שעה קודם. לא, אל תגיע בזמן להרצאה. תוודא שהמצגת עובדת, שההגברה עובדת. הוא התחיל לדבר עם המיקרופון ואז ראה שהמיקרופון לא עובד הכי טוב. אלה דברים שמישהו שהוא באמת מקצוען, הוא גם מדבר ברמה, הוא גם מוודא את הציוד הטכני, והוא גם מגיע קודם בשביל לדבר עם החבר'ה, לראות בכלל מה הרמה שלהם. עכשיו, זה אנשים בכל הרמות ובכל הדרגות, גם מי שבא להעביר פעולה בצופים, בסניף שהוא לא הסניף שלו, אני לא יודע מה, תבוא, תגיע פעם אחת לפעולה שהיא לא שלך, תראה את האופי, ותראה איך אתה מתאים את עצמך אליה. כמובן, גם צריך שיהיה תוכנית ב', וצריך שאולי יהיה תוכנית כשמקרה לא עובד ודברים כאלה. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על זה שאם אתה לא שומר על פשטות, אתה נכשל בהגדרה עוד לפני שבכלל נורתה יריעה הראשונה.
יש לנו בפורמט לפני כל פעילות שאנחנו מייצרים, אימון, הרצאה, סדנה, מחנה, שנה במכינה קדם צבאית שלנו. והפורמט הזה, שהפורמט הכנה שצריך לעשות אותו כמובן מראש, מתחיל בשאלה הכי הכי פשוטה. לשם מה התכנסנו? מה מטרת האירוע, המפגש, האימון? ואם אתה לא מגדיר את זה לעצמך בצורה מאוד מאוד פשוטה, זה לא יהיה טוב. שוב, אני אומר לך את זה, כי אנחנו תמיד גם מתחקרים את עצמנו. יש הכנה, ביצוע, תחקור. ובתחקור, כשיש אירוע לא טוב, בדרך כלל זה כשלא הגדרנו מספיק בצורה פשוטה, מה רצינו? עכשיו, אם אתה כמרצה, נקביל את זה לסיפור שלך, רוצה להראות שאתה אינטלקטואל, אתה גאון, עברת מלא מלא בחיים, אחלה, מה בסוף הילדים ייקחו ממך? אני לא יודע. אבל אם המטרה שלך לפני היא להעביר לילדים את הערך של חברות לצורך העניין, בסוף תעביר את הערך של חברות, אל תספר סיפורים, שזה יהיה מעניין ופשוט כדי שזה יעבור ויגע.
כן, דרך אגב, הוא לא שם לב גם שאנשים לא שאלו אותו שאלות.
אז זה מראה...
שוב, אנחנו חוזרים שוב כל פעם לאותם עקרונות, והם נותנים פה עוד דוגמה מעולם העסקי לגבי הפשטות הזאת, שיש פה צוות מנהלים שרואה שהאנשי המחירות לא מצליחים למכור את המוצר, או לא מספיק מתומרצים למכור את המוצר. יושב איתם ג'וקו ואומר להם, שנייה, בואו תראו לי את... יושב איתם ג'וקו, אבל הוא לא יושב עם אותם מנהלים שכתבו את התוכנית המריצים בשביל האנשי מחירות. יושב ג'וקו עם האנשי מחירות עצמם ואומר להם, תראו לי רגע תלוש מזכורת ותסבירו לי למה החודש קיבלתם בונוס יותר גדול ובחודש שעבר קיבלתם בונוס יותר נמוך, והם לא יודעים להסביר לו. ואז הוא בא למנהלים ואומר להם, תקשיבו, החבר'ה שלכם לא מבינים את תוכנית התמריצים, כלומר אתם משקיעים כל כך הרבה כסף בבונוסים, אבל החבר'ה לא מבינים על מה הבונוסים. אז הם אומרים, באמת זה קצת מורכב, אבל בוא אני אסביר לך. אז הם מתחילים להסביר לו וזה, שיש אלף פונקציות וזה. הוא אומר, טוב, 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 שורה בית למחר, שתי פונקציות, מטרה. איכות וכמות המוצרים שנמכרים, וזה הכל. באמת הם יום למחרת מביאים לו את הפונקציה החדשה, שהיא הכי פשוטה בעולם עם שני משתנים.
עכשיו צריכים להגיד את זה שג'וקו מאוד בגישה הזאת, וגם אני בניתי תנועה שמאוד העקרונות שלהם כאלה, כי בקרב אתה חייב לעבוד על פי עקרונות. אתה לא יכול לספר סיפורים, אין לך זמן, זה לא יכול להיות מורכב, עם אחרון החיילים.
לא מדברים כמעט, הכל עושים עם תנועות יד.
בדיוק, הכל זה תנועות, הכל זה דיווח מאוד מאוד חד ומהיר בקשר. אתה צריך לעבוד על פי עקרונות, הרגלים מאוד מאוד פשוטים. והפשטות הזאת היא, היא בסופו של דבר מייצרת את, את הניצחונות ואת הביצוע ברמה הגבוהה, כשקשה, כשנהיה מורכב.
יש גם עוד עיקרון של דיווח בקשר, שלי ממש חשוב להעביר הלאה, אני למדתי אותו בתור חפש בשריון, אבל אני חושב שזה משהו שהוא זהב, גם לכל שיחת טלפון שאתם עושים עם כל אדם, אני חושב שזה הדבר הכי נכון להשתמש בו כמבנה לשיחת טלפון, אפילו כמבנה לכל פגישה שיש לכם, כל בקשה שיש לכם עם מישהו, שיחה עם פקיד בנק או עם המוכרת בסופר. זה נקרא רמם, רואה מעריך ממליץ. זאת אומרת, אני בתור חייל, או אני בתור מפקד, איך אני מדווח למפקד מעליי, מה קורה עכשיו, או מה אני רואה, או מה בעצם הדבר שאני צריך מהרמה מעליי. אז דרך אחת זה לבוא ולהגיד, נגיד ראיתי איזשהו כתם שחור מעל החומה, זה להגיד, ראיתי אויב ואני יורה בו. דרך שנייה להגיד זה רמם. מה אני רואה? ראיתי כתם שחור, לא לזייף, לא למרוח, ולא לפשט יותר מדי. ראיתי כתם שחור, אני לא יודע אם זה כסדת אויב, אני לא יודע מה זה בכלל. ראיתי כתם שחור זז. אני מעריך שזאת כסדת אויב, זה המם של הרמם, ואני ממליץ לראות בו. ואז המפקד יכול לבוא ולקבל החלטה על בסיס העובדות האובייקטיביות, שזה מה שראית, הפרשנות שלך, שזה מה שאתה מעריך, וההמלצה שלך. זאת אומרת, הוא כבר מקבל איזה המלצה, וההמלצה הזאת עוזרת לו להגיד, כן, לא, היא עוזרת לפשט את כל הדברים. וגם בשיחת טלפון, אם אני עכשיו, נגיד, אחד המדריכים אצלך בארגון, ובקבוצה שלי, מה לעשות, החבר'ה מתחילים לפרוש, אני רואה ירידה עקבית. אז אני יכול להגיד לך, תראה, אני רואה שהחבר'ה מתחילים לפרוש, אני מעריך שזה בגלל זה, שהיה אימון מאוד קשה שבוע שעבר, והם לא בנויים לזה, והגזמתי בתוכנית אימונים, ואני ממליץ לבוא ולעשות להם הרצאת אורח שלך עכשיו, שתעזור להם להתחבר למשימה הכללית.
זה קטע שאתה אומר את זה, כי בדיוק עכשיו באתי אליך מהכשרת מאמנים שלנו, יש לנו הכשרת מאמנים צעירים, ובדיוק אחד מהם אמר, איזה מטורף זה, זה אומנם ייקח לנו זמן להבין, שהכל פה עובד על בסיס עקרונות. אתה בא לאימון, אתה בדיוק צריך לדעת לעשות את אחת, שתיים, שלוש. וחשוב לי שאנשים ששומעים אותנו, יבינו שבסוף הפשטות היא גאונות. זה לא דבר פשוט להיות פשוט. זה דורש הרבה מאוד ניסיון, זה דורש הרבה מאוד דרך, ניסוי ותהייה. נסתכל על מרצים גדולים בעולם, על אנשים שמצליחים להעביר ספרים טובים. הם בסוף לוקחים משהו מורכב ומפשטים אותו. סיימון סינק, כדוגמה, שהוא מרצה טד בחסד, הוא לוקח סיפור מאוד 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 מורכב, אבל מעביר לך אותו בצורה פשוטה שזה עובר. חתיכת סעיף חזק זה.
פרק 7, תעדוף וביצוע. הפרק הזה בעצם מדבר על זה ש... תמיד יש כל כך הרבה משימות, העולם לא מושלם, במיוחד כשיורים עליך בשדה הקרב, אתה לא יכול עכשיו להגיד, טוב, צריך עכשיו להשמיד את כל האיומים. צריך לבחור את היום הכי משמעותי. או את הבן אדם הכי משמעותי בצוות, ולתת לו את המשימה הכי בחופה וחשובה כרגע, ולהתעלם מכל השאר. ואז, אחרי שהדבר הזה טופל בוצע, לעבור לדבר הבא. אי אפשר לתת לכל בליל החיים הזה, להיות באיזה מין שוויון כזה, שכל הערכים חשובים באותה מידה, וכל המשימות חשובות באותה מידה, ואני בעצם לא יודע להחליט, וכל הפוסט-מודרניזם המוזר הזה.
פה אנחנו כבר נכנסים לעולם התכנון, שזה המון המון עניין של הרגלים, של עבודה מראש. הסעיף הספציפי הזה, אשתי אלופה בו. היא לוקחת הרבה מאוד דברים שהיא עושה, מתחילת השבוע, יש 10 דברים שאני צריכה לעשות השבוע. אבל מה הכי חשוב? כי אי אפשר להספיק הכל, ואי אפשר לעשות הכל אם אנחנו מציאותיים, וגם אם עושים הכל, זה לא תמיד ברמה גבוהה. מה הכי חשוב, ומה אני רוצה להספיק השבוע? ואני לוקח את זה למובילי תחומים אצלי תמיד. אני גם ראיתי את זה הרבה בצבא. מוביל תחום, מנהל, שהוא לא ממוקד ויש לו תיעדוף, בלגן, הוא בעצמו לא יודע מה קורה. ואז כשהוא לא יודע מה קורה, זה חוזר לסעיפים הקודמים שלנו, האנשים שלו לא מחוברים לתמונה הגדולה.
ואז הם הולכים לפינת קפה, ושוב לפינת קפה, ושוב מזמין את הזמן, והם לא יודעים איפה להתחיל.
וזה תרבות ארגונית בסוף. לתעדף דברים, בסדר? ולעבוד לפיהם. יש דרך, כאילו אנחנו לא על הבבלה. וצריך באמת להכניס את זה כסיסטם, אבל לתרגל את זה, ואני טוען שאפשר ללמד את זה מגילאים מאוד 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 צעירים, רוב האנשים שאני מכיר מאוד מאוד קשה להם לייצר תיעדוף בחיים. זה פשוט דורש הכנה, טיפ שאני נותן ואני מאוד אוהב, לשבת או ביום שישי לפני כניסת השבת, או במוצש, ורגע לתכנן את השבוע. כל בן אדם יכול לתכנן את השבוע, אנחנו נותנים היום לילדים 5 אצבעות בגיל 13-14 כבר לתכנן את השבוע שלהם, ואז פתאום הם אומרים, וואלה, אני לא מפספס יותר אימונים, כי תכננתי לוז, שמתי סדר עדיפויות, דברים נורא נורא פשוטים, שעושים שינויים גדולים.
כן, אפשר גם לפתוח קבוצת וואטסאפ עם עצמך, או כמה קבוצות, קבוצת סידורים, מה לקנות פעם באה שאני במקולת, ומה לקנות פעם באה שאני בהארדוור סטור, בחנות כלי בית, שאני לפעמים יש את הבורג הזה שאני כבר שוכח חודשיים, ואת הקבוצה הכללית של המשימות להם.
מילה מאוד חשובה זה התנהלות. אנשים שיודעים להתנהל, הם לא נמצאים באיזשהו כאוס, באיזשהו לחץ. הם מנהלים את החיים, הם לא מתנהלים בתוכם. וזה המון עניין של תיעדו וביצוע.
עוד משהו חשוב, זה גם באמת כל החסימות החשובות האלה שיש בפלאפונים ובמחשבים. נגיד אצלי, אני יודע כמה שעות אני רוצה להיות בפייסבוק, ובכל הרשתות החברתיות, ובכל האתרי חדשות ביום. ושמתי לעצמי את האלאונס הזה בתוך המחשב, ואני לא עובר אותה, אני פשוט לא יכול לעבור אותה. המחשב חוסם ומונע ממני, וככה גם הפלאפון. יש לי דפדפן, ודפדפן חסום. עכשיו, אפילו אם אני רוצה לחפש, נגיד עליך בוויקיפדיה, יש לי אחרי פגישה איתך, ואני צריך להתכונן לפגישה, אין לי דרך לעשות את זה. כי הדפדפן שלי חסום, ואין לי אפשרות גם להתקין אפליקציות חדשות בפלאפון. אני רק עם אפליקציות עד גיל 3, זה מה שאפשר לחסום. הקוד לא נמצא אצלי, נמצא אצל מישהו אחר, וכשאני באמת צריך איזה משהו, כי קרה איזה מקרה, אני פותח את זה, ודרך אגב לרוב זה נפתח ליותר מחודש קדימה. אני לא מצליח לבוא ולהיות עם המשמעת עצמית לסגור את זה שוב, ואני מודע לזה, ולכן אני לא מבקש את הקוד הרבה פעמים, אני אומר, אוקיי, אני מבקש פלאפון מאיזה מישהו אחר רגע, לבדוק איזה משהו, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים היום, באמת לתעדף את הדברים שהם לא הגוזל הזמן העיקריים שלנו.
כן, יאללה 8.
8, מאוד מעניין, וזה מאוד בא מעולם הצבא, אבל אפשר לקחת את זה לכל מקום. אנחנו בשביל זה צריכים לספר קצת על מלחמת העולם השנייה. זה נקרא פיקוד מבוזר. פיקוד מבוזר, ככה במילים של אנשים פשוטים, ולא לנהל את כל הפרטי פרטים, גם של המה וגם של האיך בעצמך, זה להגיד לך, אני אשמח לקפה. זה פיקוד מבוזר. אני לא אומר לך, איך בדיוק לחמם את המים ומה למזוג קודם וזה, אני סומך עליך שאת האיך אתה תדע לעשות לבד, בלי כל ההנחיה הפרטנית שלי. אני לא יורד איתך ומנהל אותך במיקרו-מנג'מנט.
מה שנקרא לתת את המה, והוא כבר ידע לעשות את האיך.
נכון. עכשיו, הדבר הזה הגיע ממלחמת העולם השנייה. הצבא האמריקאי, עוד בשלב הזה, לא העתיק את הטקטיקה של הגרמנים. הגרמנים באותו שלב היה להם את הטקטיקה הכי מתקדמת בעולם להילחם. הם המציאו את הפיקוד מכוון משימה, זאת אומרת אומרים לאותו פקוד, המשימה שלך זה לכבוש את הרכס הזה, על מנת שהחטיבה תוכל להגיף מימין ולהשתלט על הציר תנועה. האמריקאים אמרו לפלוגה, אתם צריכים לכבוש את הרכס הזה, זהו, נקודה. לא הסבירו לאותו מפקד את התמונה הגדולה. ואז כשהוא ראה כוח מאגף אותו, הוא לא יודע לדווח לו בקשר, שנייה, זה עוד לא מתואר, זה כן מתואר, או אם הוא נתקל בקשיים גדולים, הוא לא יודע להגיד בכלל, לדווח, שנייה, החטיבה לא יכולה לצאת לדרך, כי הוא לא הבין בכלל מה הוא עושה, או שהוא התאבד על המשימה, או שהוא אמר, נכשלתי במשימה, אבל הוא לא ידע לעזור למפקדים שלו, לבצע את המשימה טוב יותר, כי הוא בכלל לא קיבל פקודה שלה לשם מה, והוא גם לא קיבל את המה, הוא קיבל את האיך.
את האיך, איך פשוט עשו את זה. וג'וקו מביא את זה, כי זה מאוד החינוך ביחידות קומנדו. ביחידות קומנדו אתה מקבל אנשים ברמה מאוד 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 גבוהה. אני הרבה פעמים אומר, יותר קל להרוס אותם מאשר לקדם אנשים כאלה, כי הם באים אליך ברמה כל כך גבוהה, כאילו אתה בסוף צריך למקסם אנשים עם כישרון יוצא דופן. רק אל תפריע, הם יצמחו. עכשיו, שאתה בא בקרב, ואתה אומר לו, אני רוצה שאתה תיכנס לחלון הזה, זה כל המשימתך, אתה הורס את הבן אדם. אתה מקבע את כל המחשבה שלו. אבל אתה אומר לו, תקשיב, אני צריך שאתה תגיע לנקודה הזאת באונייה, כי זה משרת את התמונה הגדולה שלשמה אנחנו עושים את כל המבצע הזה שטטטטטטם, אתה יודע שהוא יעשה את זה. זה פיקוד מבוזר. זה לתת לאנשים את התמונה הגדולה, לגרום להם להבין, אבל הוא כבר ידאג לאיך, כי הוא איש מקצוע. אני חושב שאפשר לקחת זה לכל תחום חיים.
כן, האמת היא, לי קרה בצופים, באמת שאחד מהבוגרים של השבט שלנו שהיה בסיירת מטכ"ל, חנך אותי בלנהל 25 אנשים. זאת אומרת, הייתי מי שהיה אחראי על בניית חדר אוכל, יחד עם חבר מאוד טוב שלי, וניהלנו יחד 25 אנשים. ואני, ככה, האידיאלים שאז הנחו אותי, היה להיות דוגמה אישית. זאת אומרת, להיות מי שקופט את הקפיטות הכי חזקות, והכי חרוץ, ולעולם לא
מבצע.
נח. לעולם לא נח לרגע, ולא הולך סתם להפסקות מיותרות לפה ולשם, וגם לעשות את משימות הכי קשות, ולטפס איפה שאף אחד לא רוצה לטפס, וזה. עכשיו, הוא ראה אותי עובד ועובד ועובד, אותו מטכליסט, ואמר לי, שנייה. דבר ראשון, אתה 125 אנשים. זה המון. מי הם שלושת הסגנים שלך? אי אפשר נהל 25 אנשים. מי שלושת אנשים שאיתם אתה מדבר, שהם מעבירים הלאה? אז אמרתי לו, אין לי, זה רק אני והוא, אנחנו כאילו 12-12 כזה. אומר, אבל חילקתם את הצוותים, שיהיה לך יותר קל לשלוט בכוח אדם? אמרתי לו, לא. אז אמר, טוב, דבר ראשון, אתה גם לא עובד, אתה לא קופץ יותר שום סנדה. אמרתי לו, אבל אם בדיוק אין עבודה, אומר, לא, כשאין עבודה אתה מתכנן. זאת אומרת, הדבר הזה הוא, אני חושב, כמעט ואין חניכה היום בהרבה ארגונים.
נכון.
זאת אומרת, או שנותנים לך את המפתחות, שם המפתחות בפנים.
שם ודרוב.
ודרוב, כמו שנתנו לי בחדר אוכל, וזה מאוד טוב שנותנים את אותה אחריות וזה. אבל אין את אותם דמויות שאחריותם לבוא ולקח אותך לשיחה הקטנה של, תשמע, אתה לא קופט, אתה לא זה, אתה מנהל. מנהלים אמורים לנהל, ואמורים לנהל גם, שוב, ג'וקו וזה, מתייחסים לזה בכמה מקומות בספר. הם אומרים, שנייה, בוא נראה את המבנה הארגוני של אותו ארגון. אם אתה מנהל יותר מאשר 10 אנשים, אתה לא יכול לנהל מעל 10 אנשים.
עבודה בצוותים קטנים.
יש תפוקה שולית פוחתת.
כן. שזה גם, זה משהו שהאמריקאים, כל הצבא האמריקאי דרך אגב, פיתח אחרי אסון התאומים, בכל התקופה של הלחימה באפגניסטן, בעיראק, שהם הבינו שהם לא מספיק יעילים, כי הפיקוד הוא לא מבוזר. הכל נורא נורא מקובע, נורא נורא איטי, ואז שהם עבדו מול ארגוני טרור, הרי הם לא היו רגילים לזה, הם היו צריכים להגיב נורא נורא מהר. ואז הם עברו לצוותים קטנים, שיכולים להיות הרבה יותר עצמאים, הם מחוברים לתמונה גדולה, הם מבינים מה המשימה הכוללת, והם יכולים לבצע את זה בדרכם.
הפרק התשיעי, האחד לפני האחרון, זה התכנון. ותכנון זה משהו שמאוד קשה לישראלים. כאילו זה מין אידיאל גדול, צריך לתכנן ולעבוד מסודר, אבל מה זה בעצם?
אז צריך לזכור שתכנון מעל הכל זה אמצעי וזה לא מטרה. עכשיו אנחנו חיים במדינה שתכנון בה זה המלצה בלבד וגם לא ברוב המקומות, ויש מדינות שזה קיצוני. בסדר, מתכננים 10 שנים קדימה ומקובעים ותקועים על התכנון, ואז התכנון הופך למטרה ולא האמצעי. אני מאמין בשלושה שלבים כשאנחנו מדברים על ביצוע. אני מאמין בהכנה, בביצוע עצמו, תקרא לזה מבצע, תקרא לזה משחק, תקרא לזה פעולה, ותחקור. ואני חושב שאם מסתכלים על 100% מכל מה שאמרתי פה, הכנה זה באזור ה-50%. 30% זה הביצוע ועוד 20% זה התחקור. כי להכנה יש משמעות אדירה. יש משפט שאומר, 50% מההצלחה זה ההכנה שלה. וככל שאנחנו מכינים את עצמנו יותר טוב, אנחנו גם באים עם ביטחון גבוה יותר, אנחנו באים כשאנחנו יודעים לקראת מה אנחנו מגיעים, ואתה רואה את זה בסוף בשטח, אתה רואה את זה בביצוע. וכמובן, ביחידות כאלה, אתה לא יכול לצאת למבצע, אתה לא יכול לצאת לפעולה, אם אתה לא מאוד מתוכנן, מאוד מאוד מדויק, וגם כשאין זמן, כי הרבה פעמים הפעולות הן, מחר יש משימה, היום בערב צריך לעשות משהו, עדיין יש לך הרגלים ותכונות כבר, שאתה יודע לתכנן בצורה מאוד מאוד מהירה, וזה פשוט חלק מהסיסטם שלך.
אני חושב גם שהרבה פעמים, בתרבות הארגונית שלנו, אם אפשר בכלל לקרוא לתרבות ארגונית, עם האי-תרבות ארגונית שיש בישראל, זה שגם כשמתכננים, לא מתכננים נכון. זאת אומרת, נגיד שעכשיו, היה לי מקרה כזה בדיוק שבוע, פנה אליי מישהו, ואמר לי, תשמע, אני משובץ לזה מקום ממש גרוע בצבא, אני חייב לעבור, בוא תעזור לי, יש לך קשרים. אמרת לו, אני אשמח להפעיל קשרים, בסוף אבל, תכלס, אני מגלה פה סוד לא יותר מדי יסודי, הדרך היא לא להתפנות בבקום. עכשיו, אותו אחד הוא עם נפש עדינה וזה, אז הוא לא בדיוק אסרטיבי שיבוא וילחם על מקומו ועל זה שבאמת הוא צריך וראוי שהוא יהיה במקום טוב יותר, כי יש לו נתונים מאוד מאוד גבוהים. וזאת לא דרך לתכנן את אותו אירוע מול הקצין שיבוץ, דווקא בגלל שאותו אחד הוא עם נפש עדינה, הוא לא צריך שיסבירו לו עקרונות ברמה כזאת ערכית גבוהה, הוא צריך שמישהו יעבוד ויתרגל איתו. אז אמרת לו, תקשיב, לך, אתה, אמא, אתה, אח, אתה וחבר טוב, תשיב אותו באיזשהו מאחורי שולחן, תיכנס, תעשו סימולציות, מקרים ותגובות. אם הוא אומר לך ככה, מה אתה עונה? אם הוא אומר לך ככה, מה אתה עונה? מה השיטות? בעצם להראות את האסרטיביות שלך ולבנות אותה. לא להגיע לא מוכן לשיחה הזאת עם הקצין מיון. יש גם דרך נכונה לעשות שיחה כזאת, שיחה של צירוף פקודה או שיחה של ללכת לכלא לאיזה כמה ימים עד שתקבל את השיבוץ שאתה רוצה, או שיבוץ אחר שהוא פחות גרוע. והדרך הנכונה היא בדרך כלל, שוב, כמו שאמרנו מקודם, בחניכה, בסימולציות. אנחנו לא, אנשים בדרך כלל לא לומדים מתוך עקרונות גדולים, הם לומדים מתוך תרגול ומתוך לנסות את הדבר בעצמם על הבשר שלהם.
יש מושג שאני משתמש בו הרבה מאוד בחמש אצבעות בהקשר של התרבות הארגונית שלנו. אני קורא לזה תרבות הצלשים. אנחנו מדינה שמאוד אוהבת את הצלש, את האירועים ההירואיים, את אלה שמתפרסמים אחר כך בעובדה. אנחנו לא רוצים להגיע לעובדה. אנחנו לא רוצים צלשים. אנחנו לא רוצים, נקביל את זה לאירוע בחמש אצבעות, שאתה תציל את האירוע כי היית מדהים ברגע שהיה מלא מלא בלגן. לא, אם יהיה תכנון טוב, הדברים יעברו חלק, אף אחד לא ישמע על זה, אף אחד לא ידע על זה. זה תוצר של תכנון, שיש מקרים ותגובות, יש סיסטם, יש מטרה ברורה, אתה יוצא לדרך, אני קורא לזה, אתה מגיע כמו חתן. חתן ליום חתונתו, מגיע מוכן. זה לא אירוע שאתה מוכן לפשל בו, אז אתה בא באמת מוכן. אני בא כמו חתן לחתונה שלי. זה לכל אירוע. זה הכנה.
הפרק התשיעי הוא להניג כלפי מעלה. זאת אומרת, להניג כלפי מטה זה obvious, להניג כלפי הצד, כבר דיברנו על זה. זה בעצם איך אתה רותם כוחות שהם לא היררכים אליך. אבל פה הוא אומר, ברגע שאתה מקבל פקודות לא הגיוניות, ודיברנו על זה כבר פרק עם האמונה, אתה מקבל פקודות לא הגיוניות. או כל הזמן מבקשים לך, נגיד, הרשמץ, איך החיילים, הם מספרים את זה בספר יפה. כל הזמן המפקדים שלהם, של הפלגה, מהגדוד ומהחטיבה, ביקשו את הרשמץ, איך החבר'ה יושבים בג'יפ. עכשיו, הם השתוממו, כי כאילו, בוא, מפה, מה הוא צריך לספק לגדוד, איך החבר'ה עומדים לשבת בג'יפ, הם ישבו או איך שבא להם, או לפי התרגולת הקרבית שלהם, אבל מה הם צריכים את זה לכל מסמך ומסמך? זה משהו שהוא מאוד מסרבל, ולא מאפשר להם להתמקד בתמונה הרחבה, שהמפקד אמור להתמקד בתמונה הרחבה, וגם מה מעניין את הגדוד, מי יושב באיזה מקום בג'יפ? זה לא רלוונטי, ואז הם הבינו את הדבר הבא. הם לא שואלים אותם שאלות כדי להכשיל אותם. אף פעם מפקד או מנהיג או מנכ״ל לא שואל סתם שאלות כי משעמם לו, כי הוא רוצה להטריד. יש מספר מאוד קטן של אנשים שהם פה בשביל להציק ולהטריד, ולרוב הם לא יהיו מנכלים גם לתקופה ארוכה, כי הארגון שלהם ייקשל. אלא הם אומרים, אחריותנו כפקודים, שהדרג המנהל, דבר שנבטח ביכולות שלנו, ויבין את היכולות, ויבין איך אנחנו נלחמים, ויבין שאנחנו בעצם יודעים מה אנחנו עושים. ואם הם לא מבינים את זה, אז תפקידנו לארגן להם את אותה שיירה, להזמין אותם לביקור, כן, הם גם יראו שהחבר'ה שלנו בלי גל חץ, ויראו שהחבר'ה שלנו לא מסתובבים בצורה הכי מדוגמת בבסיס. בסדר, זה מחיר שאנחנו יכולים לספוג. אבל אם הם יגיעו לפה, לאותו בסיס שלנו, שהוא בעומק רמדי, והם יראו את המקצועיות שלנו, את המקצועיות של האנשים שלנו, ואת ההכנה העמוקה, הם יפסיקו לשאול שעות טיפשיות, ויתנו לנו להתקדם, וישרו לנו הרבה יותר מבצעים.
אני אוסיף רק שני דברים, כי תיארת את זה בצורה מאוד מדויקת, את כל העיקרון הזה. זה עיקרון שמחייב אמון, ומקום שאין בו אמון, זה לא יכול להתבצע העיקרון הזה, כמו כמעט כל סעיף שדיברנו פה היום.
וצריך לבנות את האמון הזה.
מה זה? זה עבודה אינסופית, והדבר השני, כדי לבנות את האמון, וכדי לחיות בעיקרון כזה, אתה צריך להיות בשטח. הבוס הגדול, המפקד הגדול, חייב להתחכך עם האנשים שלו, כי שם הוא יראה את הדברים האלה. שם הוא ייצור את מה שדיברנו קודם, את השפה ואת החיבור, שזאת המנהיגות, המנהיגות שיוצרת בסוף את האמון. זה מבחינתי גם הנקודה הזאת, כמובן.
הנקודה פה, אבל היא קצת יותר מתחברת לעקרון הכללי והראשון, אחריות טוטלית. כן. זאת אומרת, הפקוד אחראי על זה שהמפקד שלו יבין את היכולות שלו, ויבין שאם הפקודות שהוא מקבל מלמעלה הן נראות לו מוזרות, אחריותו לא רק לבקש הסבר, גם להגיד, אני דורש שתבוא לכאן לביקור, כי אני חושב שמשהו פה יתפספס, אני אחריותי, אחריותי, לא הסברתי את עצמי כמו שצריך, אתה לא מכיר את היכולות שלי, ולכן אנחנו פה עובדים ומשקיעים משאבים במקום לא טוב.
זאת מהותו של איש מקצוע. הוא לא חפש, יש לו תפקיד לא פחות חשוב משל הבוס הגדול, כי הוא בסוף האיש מקצוע בתחום הספציפי שלו, שמשפיע על המבצע באותה מידה. אז אם הוא מרגיש שמשהו לא קורה כמו שצריך, הוא חייב לפנות לדרג שמעליו, ולהציף את הבעיה. ככה עובד מקום מקצועני. אין בין, זה כמו שבט. זה שהוא בעמדה יותר בחירה ממני, זה כי הוא יותר מוכשר אליה. אני נמצא בעמדה שהיא לא פחות חשובה, פשוט אני יותר מוכשר לעמדה הספציפית שבה אני נמצא.
הפרק העשירי נקרא החלטיות במצבים של חוסר ודאות. אז נכון, העולם באמת מורכב, העולם מלא בכל מיני תסבוכות, אבל חשוב מאוד להיות החלטי, וואנס קיבלת החלטה, לא עכשיו להגיד כן ולא ואולי, והסיפור שמביאים שם הוא סיפור מדהים. יש איזה אחד שהוא באמת הגיבור של הסרט אמריקן סנייפר, והוא היה בתוך היחידה הזאת של ג'וקו, ואותו אחד מזהה איזה תנועה כצלף בחלון בבית מאוד מרוחק ממנו, והוא מדווח על זה לבבין, ואומר לו, תקשיב, ראיתי איזה מישהו עם כוונת טלסקופית, אני לא יודע אם לראות או לא. שוב, הוא רואה מעריך ממליץ, אבל הוא הלך לשנייה וראיתי אותו, לא הספקתי לזהות את גודל הקסדה, את מי הבן אדם, מה זה, איזה מדהים הוא לבש. אז מיד הם אומרים, אוקיי, בוא נוודא שאין פה דוץ. מדווחים הלאה לממפי שנמצא באותו אזור, באותה גזרה, ושואלים האם בניין 127, שבו הוא ראה את אותו לוחם, את אותו לוחם אויב אולי, האם הבניין הזה פנוי, ואם הוא פנוי, אז כמובן אפשר לראות באותו אחד. הממפי אומר, בטח, פנוי, תראו. כאילו הוא כבר אומר להם, זאת הפקודה, לראות, 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 בלי שום ספק. אני אומר לך, הבניין הזה פנוי לגמרי, ובבין לא מרגיש לגמרי שלם עם הדבר הזה, בתור המפקד הישיר של אותו צלף מצטיין, ואומר לו, שנייה, בוא נזהה את הדבר הזה קודם, כמובן שאותו צלף עלול לראות ולהרוג ולהשמיד איזה כוח שלנו, אבל גם דוץ אנחנו לא רוצים לעשות, ובתחקיר, תוך כדי האירוע הזה, הוא מוודא שוב ושוב ושוב, שזה באמת בניין 127, והממפי קודם אומר לו, תירה, תירה, תירה. לא, השקט הזה בקשר מאוד מלחיץ את הממפי, כי הוא פוחד שהכוחות שלו עומדים להיות מנוטרלים על ידי איזה צלף, ואוי ואבוי, אנחנו נאבד בן אדם, וכמובן בתקופה הזאת, שכבר היו הרבה מאוד עבדות בעיראק, הם לא רצו לאבד שום בן אדם נוסף, כי כל בן אדם זה בכותרות, וזה סיפור מהפטרה, והוא סירב. זאת אומרת, בבין החליט בתוך המצב הזה של חוסר ודאות שהוא כרגע לא יורה, וזאת החלטה לא לראות ולקחת את הסיכון, כי הוא אמר, משהו פה מציק לי, משהו מטריד אותי, ואכן התגלה בסוף שזה לא בניין 127, זה בניין אחר, והוא אמר למפי, התבלבלנו בזיהוי, שוב, הוא לוקח אחריות, התבלבלנו בזיהוי, מאוד היה קשה לראות בתוך כל קו הרקיע המורכב הזה, ובתוך כל ההרס שם ברמדי, וזה היה בניין אחר, וזה היה חייל אמריקאי, והוא מנע את זה, ומשהו שמאוד מציק לי, בהקשר של לא החלטיות במצבי חוסר ודאות, שאני חושב שהעיקרון הזה הוא די ברור ומובן, זה שהוא אומר, שאם הוא היה באמת יורה באותו חייל אמריקאי, הוא היה צריך לפשוט את המדים, ופשוט לעזוב את השירות, כי אחרי אירוע כזה, הלקיחת אחריות תהיה לפרוש. וזה משהו שממש מציק לי בהקשר הזה. זאת אומרת, קריירה שלמה של מקצוען אמיתי, בגלל טעות קטנה, שאומנם גרמה נזק גדול, תגרום לפרישה של אנשים טובים, זה אני חושב תרבות ארגונית חולה.
כן, ואני פחות אכנס לנקודה הזאת, אני באמת אדבר מהזווית שלי על העיקרון הזה, שמי שמאזין לנו רגע ייכנס לראש של איש עסקים שלוקח החלטה של רגע, של רופא מנתח שמשפיע במשנייה אחת על חיים. בסדר, ספורטאי שמגיע למאני טיים, או כל תחום אחר. אין פה גבול כמעט למה שאני אגיד. זה נשמע נורא פשוט וברור. נכון, צריכים לוקחת החלטות ברגעים של אי ודאות. וואלה, נכון, עושים את זה פשוט. זה מבוסס על ביטחון עצמי ואינטואיציה שלוקחת שנים של בנייה. מה שבאבי נסע פה זה בן אדם עם ביטחון עצמי וניסיון יוצא דופן. ואנחנו מדברים בחמש אצבעות המון על מושג שקוראים לו comfortably hard. זה מה שנקרא נוחות באזור אי-נוחות. איך אתה מביא בן אדם לתחושה שהוא מרגיש נוח, בטוח בעצמו, מתפקד, כשכל מה שקורה סביבו זה כאוס, קשה, אזור מאוד 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 מורכב. וכדי לפתח את זה, זה דורש הרבה מאוד אימונים, לשים אנשים בסיטואציות מורכבות, לתת להם את התרגול הזה, ואז בזמן של אי-ודאות, אתה יכול לתפקד ברמה אולי הכי גבוהה שלך, ברמה המיטבית, כאילו אתה בוודאות שלמה.
אני חייב לומר שהפודקאסט, תגיד, הוא סיטואציה מאוד מאוד מלחיצה, זאת אומרת, אתה ואני יושבים עכשיו במטבח של ההורים שלי, אנחנו ככה מדברים בנחת, יום שישי, אבל מקשיבים לנו בעתיד הקרוב אלפי, אולי עשרות אלפי אנשים, ווואלה זה מלחיץ, כל מילה, יכול להיות שמישהו יבוא ויעקם תף, יגיד וואלה שני אלה מחרטטים אותנו לא לדעת וזה, ובהתחלה אני הרגשתי מאוד לא נוח לדבר, עד שביצעתי כבר מאות פרקים ומאות רעיונות, כן. מה שבנה איזו יכולת של נוחות בתוך המצב הבאמת מאוד מלחיץ הזה.
חד משמעית.
וגם כמובן, זה עוזר אחר כך מול קהל. מי שרוצה להתאמן מול קהל, שפעם אחת ינסה לעשות את זה שוב, מין, כמו שדיברנו על החניכה מקודם ועל התרגול, שיקליט את עצמו, נותן את ההרצאה, יקשיב לעצמו איך הוא נשמע, מה הנקודות החזקות, החלשות שלו, וזה דרך לתרגל את הדבר הזה ולהשתפר מאוד מאוד.
ממש, ממש, וזה בסוף מתחבר כל הזמן לנקודה שאני מדבר עליה, מה לעשות? לעשות, לעשות, לעשות. אנשים ששואלים את עצמם, לא, לא, תעשו, אתם תבינו דרך זה
העיקר
דברים.
העיקר תעשו,
בדיוק.
אפילו לטעות.
דברים יזוזו, דברים יקרו. מעולה.
הנקודה הסופית של הספר הזה, זה מה שאני חושב הרבה מכם ציפיתם לשמוע כבר בהתחלה, זה המשמעת העצמית. אותם חיילים שנראים כמו חיילים, כל אחד שוקל 120 קילו ארונות כאלה, קמים בבוקר 4:30, ואז אני מדבר, השאלה בסוף, האם כשישן המעורר הראשון מצלצל, האם אתה קם? ואני הגדלתי לעשות, ביקשתי עם איזה ילדה להקליט תמיר, את הגוש של ויתור עצמי, וזה השאלה המעורר שלי. עכשיו, אני לא הגוש של ויתור עצמי, סך הכל אני בינה מאוד הישגי, אבל זה שאני שומע את הילדה הזאת קוראת לי גוש של ויתור עצמי, זה מאיר אותי. ואז אני, בשנייה הראשונה, אם הייתי סתום שומע מוזיקה או שעון מעורר שמאוד מציק, לא הייתי קם.
תראה, בסוף כל השיחה שעשינו פה, וכל הספר הזה, התיאוריות, זה סיפורים יפים, אם אין לנו את הבסיס. והבסיס בסוף, זה המשמעת העצמית שלי, הבסיס בסוף זה כמה אני מוכן לצאת לדרך הזאת, ואתה יודע, אני מאוד נהנה לקרוא ספרים כאלה, כי אני יודע שמי שכתב אותם עבר דרך, וכמה סזיפיות וקשיים וכישלונות יש מאחורי כתיבה, ומאחורי כל העקרונות שיצאו פה, ובסוף זה לא סתם אם זה הוא מסיים את הספר. בלי המשמעת העצמית, בלי העבודה הקשה, בלי ההתמסרות, פיטרסון מדבר המון על זה, אתה לא תגיע לגדולה. הדברים הגדולים, מתחילים ונגמרים בדברים הקטנים, בדברים היומיומיים, הסזיפיים, בפרטים הקטנים, ומי שלא אוהב אותם, הוא לעולם לא יצליח להגיע לטופ, הוא לא יצליח להגיע לשם. אני הרבה פעמים מדבר על זה עם בני נוער שמקשיבים לדברים שאנחנו מדברים, לפודקאסטים שלנו. חבר'ה, אל תסתכלו על חמש אצבעות היום, למה שזה הגיע, או לנפחים שאנחנו עובדים. הכל התחיל מפרטים קטנים של עבודה קשה ומלחמה במשמעת העצמית שלנו, לא לוותר לעצמנו פשוט. וככה הדברים הגדולים בסוף נבנים.
יש משהו שאיתו אני הייתי רוצה לסיים, זה דווקא מהספר השני, מלא גיבור של מרק אבן. מצפים אותם לוחמי אליט, בניגוד אולי קצת לישראל, ליחידות אליט, יש להם שם איזשהו תקציב די פתוח, איזשהו לוחם מרגיש שהוא צריך לעשות יותר צניחות חופשיות, ובצוות שלו לא מספיק תרגלו את זה, אפילו שהוא עבר את הקורס, ויש לו כבר את הכנפיים, ויש לו את כל הווסח, לא, אבל הוא צריך להשתפר בדבר הזה. אז אותם לוחמים יכולים לקחת איזשהו תקציב מראש, שהוא תקציב בלטמים כזה, ולהגיד, אני צריך להתמחות במכון אזרחי חיצוני, בצניחה חופשית, לעשות את זה 20, 30, 40 פעם, עם ציוד צבאי, או עם, בלי ציוד צבאי, או באיזושהי דרך, או בסביבה קרה, סביבה חמה, צניחה לתוך מים, אלף ואחד דברים, כי אני צריך להיות מקצוען. ואותו מרק אבן, היה לו פחד גבהים, ולהיות עם פחד גבהים ביחידה של נייבי סילס, זה קצת...
בעייתי מאוד.
בעייתי מאוד, כי זו יחידה שהיא לא כמו קומנדו ימי בישראל, שהיא קומנדו ימי. זה קומנדו ימי, קומנדו אווירי, קומנדו יבשתי, אלה גנובים על כל השכל.
כן, all around.
אז הוא לקח את עצמו לקיר טיפוס טבעי של כמה מאות מטרים ליד לס וגאס, עם עוד כמה חבר'ה שהיו כזה הכיתה הטיפולית של הנייבי סילס, והם הלכו עם כמה מדריכי הטיפוס הכי טובים בעולם, עם התקציב החיצוני שלהם, הלכו, וכמנהגם של מטפסי הערים, שרוצים באמת להתמקצע ולהיות בטופ, הם טיפסו עם הגינות כאלה, והוא קיבל איזה 30-40 מעגנים, שכל פעם כשהוא מטפס עוד איזה 5-6 מטרים, הוא אמור לתקוע עיגון. והוא מגיע לאמצע הסלע הענק הזה, המצוק, והוא רואה שנגמרו לו מרוב הלחץ, במקום לשים כל 6 מטר, הוא שם כל 3 מטר את המעגנים, והוא מתחיל ללחץ, כי הוא לא יכול לטפס גם בטיחותית, מפה ואילך, בלי מעגנים, ולהזמין חילוץ בלתי אפשרי, והוא אכל אותה בענק, וגם להישאר שם על האיגונים שלו, שזה בסך הכל איגונים שהוא שם עם פטיש ומין כזה איזמל, זה לא בדיוק משהו שאפשר להישאר עליו הרבה שעות, וגם לקפוא מקור בלילה של לס וגאס, זה בעייתי מאוד מאוד. והוא מתחיל להסתכל על לס וגאס, ולדמיין את עצמו שם, מה יושב במסעדות, ומה הוא צריך את הקיר טיפוס הזה, ולמה הוא לקח על עצמו את האקסטרה אקטיביטי הזה, ו... פתאום מגיע אליו אחד המדריכים, שהוא מהטופ בעולם של הטיפוס, מגיע שם בכלל בלי חבל, בלי כלום, מגיע אליו למטה ואומר לו, תקשיב חביבי, אתה מתמקד בכל מה שלא יכול לעזור לך, אתה מסתכל למטה ומגביר את הפחד שלך, אתה מסתכל על לס וגאס, ואומר חבל שאני לא שם, במקום להסתכל על המטר על מטר שאתה יכול להשפיע עליו, ורק המטר על מטר על... זה הדבר הכי שאמור להטריד אותך כרגע בחיים, אני נותן לך עכשיו עוד 10-20 מעגנים, להמשך הטיפוס, קח אותם, וכל פעם תתמקד רק במטר על מטר שלך. מה שאתה יכול להשפיע עליו באופן מיידי, כרגע.
כן, מאוד, מאוד מזכיר את שיטת הקייזן, שאני ממליץ לאנשים לקרוא על זה. שיטה יפנית שמדברת על תהיה בכאן ובעכשיו, ותעבוד צעד צעד, כל הזמן להציב מטרות קטנות, ולראות שאתה בהתקדמות. הרבה פעמים אנשים אוהבים לראות את הדבר הגדול, וזה בדיוק המשמעת העצמית. תהיה בפרט הקטן, אבל אתה תהיה כל הזמן בהתקדמות. זהו, ואני רק רוצה להגיד לך לסיום הפרק הזה, שאין דבר יותר טוב מלעשות יום שישי צהריים. היה לי תענוג, אתה יודע, זה פשוט כיף לדבר גם על הדברים האלה. ואתה ואני אנשים שבאמת אכפת לנו. אכפת לנו ממה קורה במדינה הזאת, מה קורה עם החברה שלנו. ואנחנו הרבה מדברים גם על חינוך. אני טוען שחינוך זה צריך להיות הדבר שאנחנו הכי מתמקדים בו כמדינה כדי לעשות באמת שינוי. ואחת הבעיות שלי הרבה פעמים עם חינוך זה שאומרים חינוך לשם חינוך. אני חושב שחינוך צריך להיות נגזרת של איזושהי תרבות שאנחנו רוצים לחיות כאן. והספר הזה כל כולו מדבר על איזושהי תרבות. שאם אנחנו נוכל לקחת חלק מהעקרונות שלה ומהערכים שבה, יהיה לנו פה חברה הרבה הרבה יותר טובה וצריך לחנך. לעקרונות ולערכים מסוג כזה. והיה לי תענוג לדבר איתך, ומקווה שבאמת כמה שיותר אנשים ישמעו אותנו.
תודה רבה, זה הפרק השני שלנו יחד, בטח יהיו עוד.
לגמרי.
ביי ביי.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.